השיעורי בית דין לא עולים, הם יורדים. ביישובים היהודיים מחיר הקרקע עולה, ויש לזה כל מיני השלכות על כל מיני דברים בהתפתחות שלנו בדרך כלל לרעה, אבל יש איזו השלכה אחת שהיא חיובית והיא תקציבית והיא משמעותית, זה חלף היטל השבחה, שזה בתוך התקציב פיתוח שלנו החלף היטל השבחה. עכשיו, ועדת כספים בין השאר בעיסוקה והתעמקותה בתוך כל השאלה של הקרנות וההתענות הפיננסית, נקרא לזה, של המועצה, ואיך אנחנו מותחים את החבל, כמה זה נכון וכמה זה פחות נכון, אמרה ככה, ואמרה את הדבר הבא, ואני אומר את זה, אני אתחיל במילים כזה כלליות, אבל נרד אחר כך לפירוט. אומרים, ככל שיש תוספת בהיטלי השבחה, זאת אומרת, אנשים ישלמו יותר על הקרקע, ולכן המועצה תקבל יותר כסף, הדלטה הזאת זה תוספת מעבר למה שבנינו, מבחינת היחס שלנו עם היישובים, כן? והחצי מהדבר הזה ילך בעצם לממן לנו את הפרויקטים האסטרטגיים, האזוריים, לא במרכז המועצה, אלא באשכולות, שאנחנו נזקקים להם, ושאנחנו מגיעים לקצה, יכול להיות שלנו לקחת עבורם הלוואות. בסדר? אם זה היה ברור, אני חוזר על זה, היה לנו, לא משנה, 6 מיליון שקל חלף היטל השבחה, תלוי זה כמובן כמה משווקים מגרשים במגזר היהודי. צפוי שיהיה לנו 12 מיליון, 6 מיליון יחזרו כמו קודם ליישובים, ו-6 מיליון השניים ילכו לממן לנו בעדיפות ראשונה את הפרויקטים האלה. זה אני לא מבקש לאשר את האמירה הזאת, ואני גם לא ביקשתי מוועדת הכספים לאשר את האמירה הזאת, זה חלק מתקציב הפיתוח. אבל אני כן אומר את זה בשביל התודעה שלנו, וגם בשביל הפרוטוקול. כדי שלא נגיד, כי אנחנו לא מותחים את התקציב כלפי מטה, אנחנו משתמשים בקרנות ההם, אנחנו בעצם מחלישים את ההתענות ארוכת הטווח שלנו, ואנחנו גורמים לצורך של הכספים, ועדה כספים, של גזברית המועצה, להסתמך על הלוואות ושל פיתוח ושל צורכי פיתוח, לפחות ככל שתהיה תוספת כזאת, אז התוספת הזאת תלך בעצם לתיק החדש שאנחנו כמילאי איתנו, שזה פרויקטים אזוריים. אזוריים של פיתוח של אשכולות. אני אומר את זה
בפרוטוקול. עוד משפט לזה.
מה?
עוד משפט לזה, שבמסגרת בחינת התקציב...
זה נידון בוועדת הכספים כמובן.
כן, כן, במסגרת עוד דבר, זה המצב נכון להשנה. כאילו, במסגרת דיוני התקציב של שנה הבאה, כל שנה אנחנו נראה את המצב, האם זה עובר או לא עובר, ואת המצב של הקרנות ואת המצב של היישובים, ונתאים את זה בהתאם
לצורך. אני חושב
שהיטל השבחה עולה, זה רק
מקשה
עלינו אחרי זה לבנות בית לילדים
שלנו. אני מסכים איתך, אנחנו נגד זה, אנחנו
רוצים
להוריד את זה.
איך אנחנו שולטים?
תהיה חלוקה,
חצי-חצי, אני...
כן, חצי-חצי. חצי-חצי בהנחה...
12%.
חצי-חצי בהנחה שזה פי שתיים. אם זה לא פי שתיים, זה יהיה אחרת.
לא, אנחנו לא מקבלים חצי מהם.
אנחנו מאיפה זה נולד. כן, אבל נולד מזה שה-12% הזה זה 100% חוזר
להיטל השבחה. 100%
הזה,
כאשר
הקרקע עולה, פעם זה היה
3 מיליון,
היום זה
6 מיליון.
את ה-3 מיליון האחרים, אנחנו לא צריכים לאשר את זה פה?
לא צריכים לאשר את זה, כי זה לא חלק מתקציב הפיתוח. זאת אמירה שאני אומר אותה ברקע. זו התייחסות. אני מנסה לתת את מלוא ההתייחסות. איך אמרה שקיפות? עד העומק של העומק של מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מאשרים פה לקחת מקורות כדי לאזן את התקציב, כמו שאמר אבי, אנחנו בעצם מאשרים תקציב גירעוני שמסתמך על ההתנהלות הפיננסית ועל אולי השומרנות שלנו ואולי בסופו של דבר, בדרך כלל בסופו של דבר, גם עם העדכונים, אנחנו נראה את זה לגבי 2021 אגב. יש לנו בדיון במליאה הבאה, ועכשיו תכף, עדכון של 21, אז תראו שגם המקורות עלו, לא רק השימושים. אבל זה בדרך כלל מה שקורה. אבל בכל אופן, ההתנהלות הפיננסית שלנו, אנחנו אומרים, ואני אומר את זה, אני אומר את זה גם לפרוטוקול, אני לא מבקש להחליט את זה, אנחנו לא מאשרים את זה במסגרת התקציב, ואני רק מחשיקה להדביק את האמירה הזאת לאמירה שאנחנו מאשרים בו את התקציב. זה הכל, אני לא מבקש עכשיו שתאשרו את זה, זה יהיה בתוך תקציב הפיתוח. בסדר? בכל שזה, עם התברים וכו'. וכמובן בפיקוח של ועדת הכספים, הדוק.
אבל תודה מי מעלה את מחיר הקרקעות אצלנו ביישובים.
אנחנו
בעצמנו. לא, מה פתאום? אלה שבאים מחוץ למשגב וקונים בתים לקיץ והם מוכנים לשלם 4 מיליון. עם זה אנחנו בערב מתמודדים שבתים פתאום עולה 4 מיליון, 4,200, 5 מיליון, באנשים קונים.
אבי, אצלי זה אנשים שאני ממשיכים. זה לא...
זה אנחנו עצמנו, חבר'ה. אף אחד לא מפריע לו. למי שמכר את הבית שלו ב-4 מיליון, אף אחד לא הפריע לו למכור את הבית שלו ב-400 אלף, וכך היה מוריד את ערך הקרקע ואת השומות ואת כולה. אנחנו לא מצפים, אנחנו מבינים את כך קצת זמן מה?
זה יותר חמור
שאנשים מקבלים מדרג, ואז נחרים כן. יש לי שאלה לגבי התקציב. הערה לגבי הפעימה הראשונה, בעצם החזרת חלק מהארנונה העסקית, הפרשת חלק מהארנונה העסקית לבעלים
המקומיים. נכון, זה בפנים.
היה כתוב שזה תלוי עדכוני תקציב, אתה יכול להסביר לי מה זה אומר?
תלוי מה?
עדכוני תקציב. תלוי עדכוני תקציב.
אני לא אסביר מה זה אומר, את רוצה להסביר?
אני
רק אסביר את השאלה, ותכף תשמעו את התשובה. למי שלא זוכר את הזה העניינים.
רגע, אסביר את השאלה.
אני מסביר את השאלה לאלה שלא הבינו, אם יש כאלו. אנחנו החלטנו, אנחנו מחזירים ליישוב, לתקציב של הוועד המקומי, לפי מפתח ונוסחה מסוימת, שגם הגיע אולי זמנה, אבל לא משנה, 24% מארנונה למגורים. אנחנו לא מחזירים ליישובים, חלק יחסי או חלק כלשהו מארנונה שלא למגורים שגובים מתוך היישובים. ההחלטה, ההמלצה וההחלטה והתהליך שהתחלנו בו בתקציב הזה שאנחנו הערב מאשרים אותו, זה שאנחנו שואפים להגיע לאותם 24%. אנחנו מבטאים בתקציב של השנה 8%, כן? כאילו בשלוש שנים להגיע ל-24% כדי שזה יהיה מדורג, והאמירה הזאת היא תקפופה להתכונן תקציב במובן הזה שאם יהיה לנו איזשהו ברוך או שיסתבר שיש לנו פחות מקורות או משהו, אז אנחנו נחזור ונדון את זה, אבל אנחנו מאשרים את העיקרון. אם אני הבנתי נכון, אבל
תגידי. אני אסביר לתמר, אבל כשבנינו בתקציב, ששמנו את היעד הזה, 250 אלף שקל, והתחלנו עם איזשהו חוסר גדול, ואז התחלנו לראות איפה אנחנו מצמצמים. אז אחד הדברים היה זה, כשההחלטה של ועדת כספים הייתה, שזה יהיה בעדיפות ראשונה, ברגע שנעשה, אנחנו נעשה עדכון תקציב בתחילת שנה מתישהו, וזה יהיה בעדיפות ראשונה, אם יהיה לנו קצת יותר מקורות, זה יעודכן בתקציב
2023.
המיליונים עפים, לא,
הכספים צריכה לחשוב.
ברור, ברור, אבל שתדעי לך, רותי, אנחנו עושים רשת של שבילים בין היישובים. אנחנו עושים בענייני ציבור בתוך היישובים ובאשכולות היישובים, אנחנו מקדמים כל דבר שקשור לאשכול וליציאה החוצה. וזה לא, זאת אומרת, זה לא בחינה. זה לא בחינה.
אם לא נחזיק את הקרנות, תומל היה פוסט, והסתכלנו על הקרנות ועל הדרישות העתידיות לבינוי, אם לא נחזק את הקרנות שלנו, לא נוכל להקים עוד בית ספר. אין מאיפה.
זה ברור. אני רק אומרת שהמשמעות
זה שזה... גם זה ברור. גם זה ברור.
אם אני מבינה נכון, זה לא כזה גם דיודי, אם אני מבינה נכון, דווקא מתוך ההתייחסות של המשקל להחלטות שלנו, האסטרטגיות, זה בעדיפות ראשונה.
כן. Okay. העיקרון גם של 24% כבר נחרט. אגב, יש עוד כמה דברים כאלה שאנחנו מחליטים, אבל עושים אותם במדורג ובזהירות וכו'. אגב, בוא, שלוש שנים אנחנו בלי תקציב מדינה, עם קורונה, עם פחות הוצאות מהמתוכנן, פחות הכנסות ויותר הוצאות. ואני, השנה, כל הסממנים מראים, בוודאי ובוודאי בחברה הערבית וביישובים הבדואים שלנו, אבל גם גליל ופיתוח הגליל וכו', אנחנו מצפים לשנה יותר טובה, אבל אנחנו מתכננים בזהירות.
אני רק רוצה להגיד שהשילוב של שתי המקומות האלה פוגע מאוד בישובים שאין בהם בכלל
עקים. אין בכלל מה?
צודק. מצד אחד אתה מוריד להם את חלף ההשבחה.
לא,
אתה
לא מוריד.
אתה לא מוריד.
אתה לא מוריד.
אתה לא מוריד. אתה לא
מוריד.
אתה לא מוריד.
אתה לא מוריד. אתה לא מוריד. אתה לא מוריד. אתה לא מוריד.
אתה לא מוריד. אתה לא מוריד. אתה לא מוריד.
אתה לא מוריד. אתה
עכשיו הכל חזר.
אבל אם היה לך 3 מיליון, ועכשיו
יש לך... לא, בסדר, אבל...
לא, לא עזור, בסדר, זה המצב.
אתה יודע, אבל היישוב בנה יותר, מה אתה...
דודו, אנחנו רוצים להמשיך. אנחנו רוצים להמשיך. אנחנו לא מאשרים את המהלך הזה. אני רק מודיע אותו בשביל להגדלת השקיפות. אני מודיע אותו, אני אומר אותו, אני מסביר לכם שמבחינתי אני מתבסס עליו בכל ההסתכלות שלי והגישה שלי על ההתנהלות הפיננסית ארוכת הטווח של המועצה ועל כל האסטרטגיה שהחלטנו עליה. אני לא מבקש ממך לאשר חצי ולא כלום. זה ההמלצה כרגע של ועדת כספים, זה מדבר על חצי וכן מסתכלים על הדלטה וכו', אבל אנחנו נמשיך, זה שייך לתקציב פיתוח. אני רק ראיתי לנכון להגיד את זה בעיקר בעקבות מה שאבי העלה, שבעצם אנחנו באיזשהו אופן מאשרים תקציב לא לגמרי מוזה, זאת אומרת הוא מסתמך בכל אופן על ההתנהלות הפיננסית הנסברת.
שאל שאלה, מה קורה עם יישובים שאין להם עסקים? אז המועצה יש לה מדיניות כחלק מהתוכנית האסטרטגית לגרום ליישובים לעודד ולגרום
לתת. זה לא ככה, כל כך פשוט. יש
יישובים
שיש להם
טבע של... יש יישובים שיש להם אופציה. יש להם יישובים שיש להם אופציה והם לא מוכנים לקחת מעט סיכון.
הוא שאל את אלה שאין להם את האופציה.
לא פועדים.
קודם כל, ההחלטה הזאת של לעודד את היישובים לפתח מקורות תעסוקה ואזורי תעסוקה אצלם, היא החלטה אסטרטגית שאנחנו קיבלנו ואישרנו אותה פה.
נכון.
היום יש לנו מנגנונים שעומדים לרשות התושבים והמיצוי שלהם הוא בתת מיצוי משמעותי. זאת אומרת, מכל
הבחינות
אנחנו רוצים שהעסק הזה יבוא.
לא, יותר מזה, דודו, ההופכי של מה שאתה אומר, למרות שדווקא בתלל יש, אבל ההופכי של מה שאתה אומר זה שאם תקוע למישהו רפת, או לא משנה מפעל, או משהו שתקוע לו ביישוב, ואנחנו גובים על זה ארנונה, מן הראוי היה להשאיר כלא. אגב, גם בתרדיון, שאין שם בכלל יישוב. אנחנו החלטנו שמשאירים חלק. זה רק הגיוני בשביל ההוצאות.
דלי, עוד משהו, דלי. אנחנו נגיד לטבע ולא טבע. אם לא נתחיל, לא נעשה בחיים. גם שאין ביישוב, שנתחיל ביחד. שנתחיל. לא, נסיד עוד 10 שנים, שיהיה. בוא ביחד, עם ההמלצה שאתם עושים, וגם שהיישוב, שהיא תמריץ ליישוב, ויכול להיות שהיא יפתח משהו, איזו טבע חדשה לאזור תעשייה, לאזור מלאכה כזה. ולא להשאיר את זה בטוח לחכות לקדימה. נתחיל, בוא נתחיל. לא לחכות.
חברים, יש לנו עוד ערב ארוך עם מלא דברים. מי בעד לאשר את התקציב? מי בעד לאשר את התקציב? תקציב 2020, את הצעת התקציב ל-2021. בסתיים, סליחה. בסתיים. מי נגד? מי נגד? יש מישהו נגד? יפה. יש לנו... ישר כוח, ואנחנו...
רגע, אבל אולי כדאי שבשביל הפרוטוקול שזה הוצג התקציב בישיבה הקודמת, שחשוב
שנה.
אבל לא
עצמנו
באחד?
שרק יהיה לפרוטוקול. ככה. אנחנו לפי הלוז, אנחנו מתקדמים, 8:30.
עברנו ישיבה?
כן.
אנחנו בישיבה חדשה.
רגע, עושים הפסקה, רגע, קפה וזה, ישיבה חדשה.
יאללה, תוציא אותי. רגע, אנחנו התרגלנו שלפני ישיבה אוכלים.
בדיוק.
אבל זה קורונה עניינים, אנא עריף. אני ממשיך לדבר רק בשביל לא לשים מסכה. טוב. אני אקריא רגע את... יש לנו ככה. יש לנו את אישור עדכון תקציב של 2021, שזה לימור תציג, התייחסו לזה. ויש לנו את ה... אישור טברי, שזה גם ניבור תציג. אני מדבר עכשיו על המליאה השנייה, כאילו על חלק השם של העת. יש לנו, אחרי שני אלו, יש לנו את ההצגה של הסטטוס של התוכנית האסטרטגית של חינוך בלב הקהילה, שמתייחסת לכל המשימות שהחלטנו עליהן בענייני חינוך. שמי מציג את זה? סטטוס של החינוך, מי מציג?
נועצוק,
איפה היא? תהיה.
אמרנו לה בשעה יותר מאוחרת.
נכון, 7:15. כתוב 7:15. בסדר, יש עוצמה. חבל שהיא תגיע קודם. ולפני כן, יש לנו את ה... אני קורא פשוט לכל הסעיפים כדי לשים את הדברים, לתת איזה מסגרת לעניינים. לפני כן, יש לנו את אישור הכרזת שמורת טבע הר עצמון, שאנחנו נפרט את זה. אישור תקנון של מרחבים, לקראת אישור העמותה כתאגיד עירוני. ולפני כל אלו, יש לנו סעיפים טכניים שאני עכשיו אתחיל בהם ואני אקריא אותם. אז הסעיפים הטכניים, הנה זה מוקרן מאחוריי, אישור להוספת נושא לסדר היום, הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת בחינה לתפקידים במרכז המועצה. זה דרישה של משרד הפנים. אתם מאשרים?
כן.
מישהו מתנגד?
אני לא מבין מה זה הוועדה.
אני אסביר, קודם כל להוסיף את הסעיף.
הוספנו.
תכף אני אסביר. הודעה. הוספנו משהו לסדר היום. הדבר הבא, הודעה על מינוי נציגי ציבור דליה אגמור ואשר זיס, ועדת בחינה לתפקידים במכרזי המועצה. זה מה שאישרנו כרגע, נכון?
נכון.
על כל דבר אפשר
להסביר. בואי תסביר.
טוב, אני אסביר את שני הנושאים הראשונים. אישור למינוי נציג ציבור לוועדת בחינה. ועדות הבחינה, א', יש לנו הקלות, כי אנחנו מילאנו את המדד שלנו ואנחנו בניקוד גבוה. חוץ מזה שמשרד הפנים שינה את ההרכב של ועדות הבחינה, והם החליטו שבוועדות סטטוטוריות, שזה מהנדס מועצה, גזבר מועצה, מבקר של מועצה, יש לנו חמישה תפקידים כאלה, וטרינר וכו', חייבים להיות שני נציגים מחברי המליאה, שלא היה עד היום. לכן, אם והיה, ואחד התפקידים האלה, כמו הווטרינר עכשיו, שיוצאת לנו וטרינרית לפנסיה, מסיימת, יוצאת לגמלאות, אנחנו אמורים לכנס ועדה חדשה, ומפה זה נולד אגב, ואנחנו צריכים למנות שני חברי מליאה, שהם לא חברים בהנהלת המועצה, ואנחנו ביקשנו למנות את מיקי מלך ואת
דן
בבלי, נכון. והם נתנו את אישורם, והם יהיו החברים בוועדות האלה. הדבר השני...
זה בעצם, רגע, אני רוצה להבין, הוועדות האלה זה בעצם המכרזים?
המכרז, כן, כשאנחנו מחפשים עובד חדש, הוא מנהל סטטוטורי, אם מהנדס המועצה יעזור וצריך במקומו, החברים האלה יהיו חברים בוועדה. כן. הדבר השני זה אישור של חברים שהם נציגי ציבור בוועדות. משרד הפנים הודיע שאחרי כך וכך שנים אי אפשר שימשיכו נציגי הציבור לאורך זמן להיות נציגים בוועדות הבחינה. זה לא נכון מכל מיני סיבות, ולכן עלינו להחליף את החברים. אנחנו יצאנו בפרסום, ואנחנו מחפשים, מצאנו אגב, כאלה שיש להם, יש גם כדי לענות לתנאים האלה, הם צריכים להיות מישהו שהיה בתחום של כוח אדם, ויש לו גישה לזה וזיקה לזה, והתעסק בזה בחייו הפרטיים. אנחנו נפרדים משימון נמללים, שהוא נציג ציבור ממורשת, שהוא היה סמנכ"ל כוח אדם בחברת חשמל, שעשה פה עבודה נאמנה, ואני חייבת לה... באמת גם לפרוטוקול שבמשך שנים הוא ליווה אותנו בנאמנות גדולה, באמת בחשיבה עמוקה בקליטה של עובדים. זה איש מאוד יקר שנתן את האינפוט המאוד משמעותי שלו לתוך הוועדות, ואנחנו פרסמנו והגיעו אלינו מועמדים שגם אותם אנחנו בוחנים. הם צריכים למלא תפסים למשרד הפנים, צריכים גם לעבור את אישור של משרד הפנים וכו' וכו'. אז יש לנו שניים, אני בלי משקפיים, אתה יכול רק להראות לי, דליה אגמור ואשר זיס. הם שני אנשים שבאו מהתחום הזה. אני חייבת להגיד שדליה אגמור אישה, הם אחד ממורשת ואחת מיוטפת. דליה אגמור היא גם גרפולוגית במקצועה, והיא עובדת, עבדה שנים גם במועצה. היום אנחנו לא עובדים באופן הזה של גרפולוגיה, והמשמעות שלה בתוך הוועדה היא פשוט אדירה. היא אמרה שהיא תנסה, וזה חינם, אין כסף כמובן, בהתנדבות. אנחנו גם נקבל ממנה ערך מוסף שהוא משמעותי. אישה מבוגרת, אישה רצינית, אישה עם הרבה ידע וניסיון, יש לה עסק פרטי גם בתחום הזה. היא ממש תעשה את זה לביתה, והיא תבוא ותתרום פה במועצה. אנחנו מקווים שהיא תחזיק מעמד, היא עוד לא התחילה כמובן, היא עכשיו בתהליך, עד שאנחנו לא מאשרים, הם לא יכולים להתחיל בתהליך. אז אלה שני הסעיפים האלה שאני רציתי.
רק לא ברור לי, על דליה אדמור ואשר, זו אותה ועדה שבחרנו?
לא.
לא. יש ועדות, כל עובד שמתקבל למועצה הוא תחת חוק המכרזים של משרד הפנים. אנחנו מפרסמים מכרז, וכל ועדה יש לה את ההרכב שלה. אבל בכל ועדה, גם עכשיו שינו את ההרכבים, יש תמיד נציג ציבור אחד. אנחנו בוחרים לנו כמה נציגים שיהיו לנו מהציבור, שהם רשאים ויכולים אחרי אישור שמשרד הפנים למלא את החובה שלהם בתוך הוועדות, ואם אחד לא פנוי, אז אנחנו פונים לשני, כי זה התנדבות וזה באמצע היום. אז יש לנו רשימה של אנשים, אנחנו צריכים ארבעה לפחות, ואיתם אנחנו כל פעם עובדים לפי מה שמתאים לכל אחד, בזמנים שאנחנו קובעים את הוועדות.
אבל תמיד בכל ועדה יש נציג ציבור אחד.
נציג ציבור אחד.
צריך
להביא. סליחה?
זה לא קשור.
זה לא קשור. כל מכרז במועצה מזכירה, הסקטור של המזכירות.
לא של פניית טרקטור.
מהנדס, זה משהו אחר, כל אחד יש לו את ההרכב שלו. לוועדות הסטטוטוריות של מהנדס מועצה וגזבר, וטרינר וכו', אנחנו צריכים שם בהרכב שני חברי מליאה. אנחנו לא צריכים בשאר ההרכבים שלנו חברי מליאה, אנחנו צריכים נציגי ציבור.
ההפך, אסור שיהיה.
אסור, בדיוק. אז זה מה ש... דרך אגב, זה ההחלטות של משרד הפנים, כן.
שאלה עקרונית לגבי שני הסעיפים.
כן.
ואני אומר גילוי נאות, כן. את הבחירה של מיקי ושל דן, בחירה מצוינת, אין לי עניין אישי בתפקיד.
כן.
אבל אני כן שואלת את עצמי איך, אני לא ראיתי פרסום לחברי המליאה באופציות.
אנחנו לא פרסמנו לחברי המליאה,
היינו אומרים... קודם כל את חברת הנהלה הזאת כבר, נכון?
כן, חברי הנהלה לא יכולים...
אני לא חברת הנהלה.
לא,
אני לא שואלת את זה, אני רוצה להבין איך זה נעשה.
זה נעשה על ידי, אז אני אגיד לך, אנחנו היינו אמורים לבחור כרגע וטרינר ולהיכנס, יצאנו למכרז ואנחנו אמורים להיכנס לוועדת בחינה. והיינו אמורים לבחור, משרד הפנים פנה אלינו ואמר לנו, תשמעו, יש עכשיו משהו חדש, אנחנו יצאנו עם הנחיה חדשה, זה ממש יצא החודש האחרון, אתם אמורים לבחור שני חברי מליאה שאינם חברי הנהלה, עדיף שזה יהיה לפחות אישה וגבר, תחליטו מה שאתם צריכים. ואנחנו הלכנו לפי רשימה, רונן ואני ישבנו באופן רנדומלי לחלוטין עם הרשימה של חברי המליאה ואמרנו זה בהנהלה, זה בהנהלה, אנחנו יכולים, זה אנחנו יכולים, ואז עברנו לפי הסדר. והיינו דן בבלי בין הראשונים, אמרנו אוקיי נפנה לדן, פנינו לדן, אמר אוקיי, פנינו לילד שלדעתי, הילד, לא לילד, למיקי, מיקי לא חברה בוועדות, מיקי הצטרפה למליאה אם אתם זוכרים.
אם יש משהו להצטרף.
נכון,
היא בשביל בוועדת ביטחון, לא?
לא, מיקי לא בוודאי, עכשיו צירפנו אותה רק לאחרונה, אבל אני רוצה להזכיר שהיא אחת מחברות המליאה שהגיעה טיפה באיחור בגלל עניינים אישיים שהיו והיו לה עניינים של בריאות במשפחה, ולכן היא לא הצטפתה לוועדות, ואנחנו חשבנו שזה נכון לתת לה מקום לפחות בדבר הזה. אז לכן זה היה רנדומלי לחלוטין, לא בחרנו משיקולים כאלה ואחרים.
אני אומר שמבחינתי, תהליך שאני הייתי מרגישה איתו יותר טוב, היה שהייתה נעשית פנייה לכלל חברי המליאה.
כן.
זאת אומרת, יכולים להציע את עצמם.
אוקיי.
רק חברים שהם לא, ובמידה, ולא הייתה עיינות, כי גם זה קורה.
אוקיי.
אז לעשות את הפנייה היזומה בעיניי.
אז אני רוצה לומר שביקי מלך בזמנו פנתה ואמרה שכשתהיה, שתתפנה לנו איזושהי משרה, ורק בזה אנחנו נזכרנו בדרך, תתפנה איזושהי משרה, אז אנחנו נפנה אליה. אבל אוקיי, אני מקבלת את זה. בפעם הבאה לתשומת ליבנו, אנחנו נעשה את זה אחרת, למרות שאנחנו חושבים שיש חברי מליאה שהיינו יכולים לצוות אותם. יש לנו אגב, זה אותו סיפור עם אורן סלי. אורן סלי שהוא לא נמצא כאן היום, אורן סלי רצה להצטוות לוועדות, שלא בהכרח ועדות שנראו לו, הוא בביטחון, הוא גם לא כל כך היה רוצה, הוא היה מעדיף ועדות אחרות, הצענו לו את הוועדה המגדרית, שוב, לא פניתי לחברי המליאה פה, ידעתי שהוא יכול לשמש כי הוא באמת לא באף בוועדה. אז לפעמים יש גם את המקומות האלה שאנחנו יכולים לצוד את חברי המליאה שאין להם פה איזשהו תפקיד כזה או אחר בוועדות.
ולעודד אבל... אותם להשתתף.
בדיוק, אז זה היה. ודרך אגב, הוא ברגע האחרון החליט שהוא לא רוצה את הוועדה המגדרית. אז אנחנו
אגב,
עכשיו...
אגב, בהזדמנות זו הוועדה לשוויון מגדרי.
בדיוק. קוראת
לחברים גברים להצטרף, יפה. כי אנחנו שלוש חברות מליאה. וחבר'ה תביאו
איזו. אני דווקא... שומע שיש ועדה כזאת.
יש ועדה.
לא, יש ועדה כזאת.
רגע, רגע.
פרסמים?
אני יודע שיש ועדה כזאת.
ואני אשמח לתת דיווח בסדר יום הבא.
אני אשמח.
ולספר לכם על
איך אנחנו... נכון, מצוין. תרשום את זה רונן.
אשמח לשמוע.
ואני חייבת להגיד שלוועדה מגדרית, באמת היה לנו חבר, היה לנו...
נכון, אתמול אני היום.
הבחור מישבל, איך קראו לו? חבר המליאה?
אמיר.
אמיר שנן היה בוועדה המגדרית, והוא סיים את התפקיד שלו במליאה, ואנחנו מחפשים גבר במליאה, ואני אשמח שמהחברה הבדואית שלנו יהיו. איסם, אני אשמח שאתה תצטרף. בבקשה, יש לך את איסם. יפה, את רואה? הנה, גם עכשיו בחרנו בצורה רנדומלית. בסדר גמור, תודה רבה.
טוב.
רק עוד דבר אחד.
כן.
אני עוקבת מאוד בדריכות אחרי הפרסומים.
כן.
ומאוד חשוב לי לעודד השתתפות של תושבים. אני לא ראיתי את הפרסום לנציגי ציבור.
כן.
אני אשמח שתהיה הפצה כשיש קולות קוראים כאלה, בפלטפורמה שלנו. כי זה מאוד חשוב לי.
אני חייבת להגיד לכם, כל פרסום שאנחנו מוציאים לתושבים, זה פרסום שעובר לחברי המליאה. אני...
זהו, לא ראיתי את זה, זה מפתיע אותי.
אני... אז אני אבדוק את זה. יש לי רשימה של פורומים בוואטסאפ שאני מעבירה, יש את זה גם באפליקציה, גם באתר של המועצה, אנחנו מפיצים לחברי המליאה הרחבה, לחברי המליאה הנוכחים, אנחנו מעבירים זה ליושבי ראש היישובים, למנהלי קהילות, לכל כך הרבה פורומים, שאני מופתעת שזה לא מגיע, אבל אני... אגב, יש פה חברי מליאה, שאני לא אבקוב בשמם, שדקה אחרי שאני מפרסמת, הם אמרו, לא ראיתי את הדבר הזה, אז אני רק רוצה להגיד לכם, כיוון שאנחנו... אנחנו נמצאים בחברי המליאה בוואטסאפ, אצלי זה שידור. זה, אתם לא יכולים להגיב בוואטסאפ שלי. ובשידור וואטסאפ שינו את הפורמט. פעם יכולתי להעביר אליכם את ההודעות as is, כמו שאני עושה לכל הפורומים. היום אני לא יכולה, זה קצת סיפור לעשות את זה. אני צריכה להיכנס לתוך מערכת, בתוך הוואטסאפ שלמדתי לעשות את זה. אז אתם מקבלים כזה דבר קטן, שזאת התמונה, אני גם חשוב לי שתראו איזה תמונה יצא לציבור. ולמטה יש לכם את המלל, אני עושה עתק. אז כשיש לכם את הדבר הקטן הזה, תפתחו אותו. תראו מה כתוב שם. כי לפעמים לא
קוראים. אז עוד אם את עושה שיתוף, לא עבר, זה כן עובר עם
התמונה. בדק,
אני לא יודעת איך עושים.
כן, כן, לא, לא, זה משהו
אחר. אני באופן אישי ממש על זה, כי אני ממש רואה איזה חלק מהתפקיד שלנו להעביר את המידע הזה ולהנגיש אותו לתושבים.
כן.
לא תמיד, אין מה לעשות, בערוצים הרגילים לא תמיד זה עובר. ואם אנחנו על זה, אז הרבה יותר מידע מגיע לתושבים. ספציפית את זה
לא הייתי,
אני אשמח
אם תסתכל.
אוקיי,
עכשיו... אנחנו לפי הלוז, די.
כן, יאללה, אוקיי.
אנחנו לפי הלוז, ככה. יש לנו את האישור לשפת נושא עברנו. הודעה על מינוי נציגי ציבור דליה אגמור ושיר זיס למלאי של הנציגי ציבור בוועדות הרגילות. אישור החלטת הישיבה הווירטואלית של פורום חברי המליאת המועצה. זה כל ההחלטות שקיבלנו אותן בזום, שעברנו אליכם.
כל הפרוטוקולים ומאז.
כל הפרוטוקול. שינוי מורשי חתימה, צירוף, הילה לוי, יושב ראש ועד הורים הנכנסת לבית ספר ממלכתי דתי מורשת, מורשת חתימה בשמון ההורים, במקום היושב ראש היוצא, שלומי כחלון. ואישור חל"ת, זה הצורך, הטרחה הזאת שאנחנו צריכים לאשר פה חל"תים במליאה. מדריך קידום נוער, מסעוד סוראית, מדריך קידום נוער, מחלקת ילדים ונוער בסיכון. ולחוסיין אבו יונס, מורה בעל יסודי סלאמה, אגף החינוך. על כל הסעיפים האלו, אני מבקש לאשר אותם, מי מאשר?
זה לשנה אחת ולא.
רגע, פספסת את מיקי מלר ודן בבלי.
כן, צריך להצביע
על זה. אתה פספסת,
הוא נצטרך.
לא, לא, הוא לא יקריא אותה עכשיו.
הוא יקריא אותם קודם.
בהתחלה, לא עכשיו בהצבעה.
מי בעד כל הסעיפים האלו וגם דן בבלי ומיקי מלר ומיקי מלר.
בסדר.
תודה. תודה. עכשיו תראו, הכרזת הסעיף הבא, 18-40, אנחנו בול בזמנים, בול בזמנים, חברים, בוא תשארו מרוכזים, בול בזמנים.
מה? נתחור דקה,
כן. נתחור דקה. חברים, הכרזת שמורת טבע הר עצמון.
זה מעניין.
כן. יש לנו פה... 7-8 שמורות טבע בתוך תחום השיפוט שלנו של משגב. התהליך של התכנון וההכרזה שלהם היא לוקחת עשרות שנים. כרגע נמצאים בתהליך של... הגיעו לקו הסיום. אני רק מיד האישי, אני יודע את זה, כי זה באמת שנות דור. זאת אומרת, השמורת טבע של הר עצמון אושר גם במליאה, גם בוועדה לתכנון ובנייה בשנת 86. וזה שמורת טבע מופיע בכל המפות בתור שמורת טבע.
זה מוכרז.
ולא, הוא שמורת טבע, אבל הוא עבר את תהליך ההכרזה. תהליך ההכרזה זה סיפור של הכנסת, סיפור של כל מיני דברים. בסוף מגיע גם חזרה עוד פעם למליאה בפני ההכרזה.
עכשיו,
מה?
לשמורה.
רגע, שנייה, תכף אני אפרט גם את השמורה. יש לנו את שמורת טבע של נחל כבול, של מה שמתחת לשכניה וקורנית. הרי כל המדרון שפונה צפונה זה שמורת טבע, ורק בצד השני של הוואדי זה יער קקל. יש לנו את השמורת טבע של הר גמל שמגיע עד פלך. יש לנו את השמורת טבע שבין הר חלוץ ובין חרשים, וחרשים זה בתפר של שמורות טבע, סובב סביב, שדווקא הצפון מערבי יותר כבר עבר את ההכרזה. כן, עבר את ה... הגיע עד הקצה. הוא התחיל קצת קודם, אגב, הוא לדעתי השמורת טבע הראשונה שהתחיל את התהליך בכלל בכל הגליל, בכל הצפון. ויש לנו שמורת טבע בין קמן וסלם, נחל קמון, זה שמורת טבע. ויש לו כמובן נחל צלמון. ובקיצור, סביב סביב, מה שנקרא, יש לנו שמורות טבע במשהו כמו, לא יודע מה, 30 אלף דונם מתוך ה-100 אלף דונם. יש לנו 100 אלף דונם במועצה אזורית משגב שהם ערכי טבע. זה יערות קקל, שמורות נוף, יש גם שמורת נוף שזה קצת פחות, זה כאילו לא שמורת טבע אבל זה חורש לשימור, ויש שמורת טבע שזה כאילו הכי גבוה. אז אנחנו בשעה טובה ובאופן חגיגי אני חושב, הגיע שמורת טבע הר עצמון, שזה ערך נוף מובהק, ולהכרזה. עכשיו אנחנו עם השנים הוספנו כל מיני תנאים. למשל, התנאי שלנו לאישור של הכרזת הר גמל זה הסכמה, או הסכמה על תוואי כביש שיעלה מצומת גילו. אז אנחנו לא מביאים את זה להכרזה. יש לנו דרישות לכל מיני מקומות. במקרה של הר עצמון, הדרישה שלנו הייתה שהשמורה תהיה סגורה לתנועת כלי רכב מנועיים. שזה גם הדרישה שלנו, אגב, מקקל, ביער קקל, שהוא הרבה פחות, כן?
שזה כל השערים שנמצאים שם עכשיו?
כן,
כן, זה הפרויקט של השנה שלנו,
כן. נכון? עכשיו, בקקל, ושמורת טבע, בניגוד לקקל, קקל הם קצת יותר אמיצים, והם עושים את זה, בלי לעשות לנו סיפור. רט"ג רוצים לסיים סוף סוף את ההכרזה, באותה הזדמנות שסוגרים את הר עצמון לתנועת רכב מנועי. כמובן זה פתוח לאופניים, פתוח לרגל, פתוח לחקלאים שצריכים להגיע לחלקות שלהם וכל מה שצריך, כיבוי אש, כאלה, אבל בגדול, טרקטורונים ובלגנים וג'יפים סגור, שזה ברכה גדולה. יש את זה בכמה מקומות בארץ, בנחל תבור, בגלבוע, לא משנה בכל מקומות, וזה הגיע, ישדרג לנו קצת את השמורת.
איך אפשר להצביע בלי סיור במקום? אני לא מבינה. איך אפשר להצביע בלי סיור במקום? צריך לראות.
סיור במקום, אתם מוזמנים, השמורת טבע באמת, זה מ-86 השארנו את זה.
סיור במקום. תבואי מהר
לפני שזה יוחלט, כי את עשית זה ברגל, אם תבואי
עכשיו... מי בעד? הכרזת שמורת טבע הר עצמון. מי בעד? מישהו מתנגד? האם מישהו מתנגד?
לך יש מפריחות מיוחד לכל השערים?
אני חוץ מנהלי מותר.
אופניים פתוח חופשי, מוני, לא לדאוג.
אבל חוץ מנסה רכב במנועי,
אם יהיו הגבלות. לא.
ומי יוחד?
אבל שנייה, דני.
מה הקשר של המצב?
בינינו אנחנו יודעים שאי אפשר את הר עצמון לסגור מכל הכיוונים. ראיתי כבר את כל השערים שנמצאים שם, ואנחנו יודעים ששער שיהיה נעול ולאנשים עם מפתחות ימצאו עוקף שער.
ברור.
ונזקים. קודם כל, אצל מי יש מפתחות אם באמת צריך מאיזושהי סיבה?
לא, ברור שיש לנו מפתחות פה במועצה ולכיבוי יש וכל זה, זה ברור.
השאלה השנייה, בגלל גם השערים, ואנחנו גם מכירים את מה שמסתובב שם ביום ובלילה, השאלה מי עושה אכיפה על זה?
יש מצטרות.
בנוסף לאכיפה שיש עד עכשיו, שהיא תפקה לא רע.
אין אכיפה
לא רע.
מי מסתובב שם, החבר'ה? אני יש לי מטע זיתים ליד, ואני מסתובב המון בלב לטייל בחורף ובקיץ, לא ראיתי בחיים אכיפה שם.
אבי, אתה לא יודע כמה שאתה טועה.
אוקיי.
אף מסיבת אסיד לא הצליחה להתקיים שם, למרות שהיו ניסיונות של עשרות. עשרות. אף בן אדם לא הצליח לעשות שם, בתוך תחום השמורה, וזה אגב גם ביודפת עתיקה, שזה בתיאום הדוק, גם עם רשות עתיקות וגם עם רט"ג. וחלק מהתיאום ההדוק הזה זה אגב הפעולה הזאת שכרגע עשינו. אבל עזוב, זה סיפור שלם, שאלה שלנו, הרי מוני שואל מהצד ההפוך, הרי בסופו של דבר השמורת טבע היא לא בשביל שאף אחד לא ייכנס, היא בשביל שכן ייכנסו, רק שלא יהרסו. אבל בסדר, בשמורת טבע בעיקרון, אגב, בכל שמורת טבע, אסור להיכנס בלילה, גם היום, אסור לשהות שם בלילה.
אלא בחניונים מוכנים.
כן, אלא בסדר, זה חוק כללי, לא קשור למשגב או להר עצמון. בניגוד אגב ליער קקל, שיער קקל כנראה הולכים לעשות את זה גם. קקל הולכים לעשות בכל הארץ, גורף, כי זה בכל המקומות הבעיה הזאת. אבל לא חשוב, לא כאן המקום. בסך הכל התקדמנו, לא הלכנו לאחור, ואנחנו כולנו בעד שהטבע יישמר.
זה גם נראה.
מה
החיים
של המועצה
בהגדרה
של שמורת טבע? זאת אומרת, איפה זה?
זה תהליך שהוא עובר דרך המועצה כמה וכמה פעמים.
אבל יש למועצה אחריות? אם לא בעצם במשהו אחר, תשלום, מימון, משהו?
לא.
אז אצל מי יש מפתחות של השערים? לא ענית לי.
אני מסביר לך, במוקד, תתקשר למוקד, תקבל.
לא, הוא לא יקבל.
כן, תקבל.
לא בכך, אבל בסדר.
אם הוא מוועדת ביטחון, אם...
זה משהו אחר. אנחנו צריכים זה.
אני מקווה שאצל הקבאיות זה
מפתחות. ברור.
יש מפתחות וחברים, זה...
הקבאיות גם יש להם קאטר כאלה.
הם נוסעות עם טיס.
זה נכון.
גם הג'יפרים נוסעים.
גם לתורנים יש קאטר.
זו הבעיה. הוא גם כן.
מה גם כן?
נחל חילזון משורשים כלפי מעלה שמורת טבע, כלפי מטה לא.
למה מטה לא? שם הבעיה.
אני יודע, אבל זה לא.
אבל איך אנחנו גורמים שזה גם יהיה?
כי זה אדמות פרטיות.
יש
לכם
מפה שאפשר לראות את
הגבולות?
דברי איתי
אחר כך.
דני, יש פה מפה שאפשר לראות את הגבולות של השמורה?
כן, אבל לכל מפה שאתה תפתח, מפת הארץ, תראה שמורת הר עצמון, אתה תראה את הגבול. חברים, זה מופיע גם, אני אעביר לך. אישור תקנון מרחבים לקראת אישור העמותה כתאגיד עירוני, רצב, עובר אליכם. אני בטוח שקובי קרא את התקנון. ואם אם אתם רוצים הסבר מה אתה דיברנו זה לפי דעתי כמה פעמים דיברנו על זה כמה יפה דיברנו על זה כמה פעמים פה עמותת מרחבים אנחנו הקמנו אותה כעמותה פרטית של ותיקי משגב נקרא להם שהצטרפו והקימו עמותה פרטית ואנחנו העברנו להם תמיכות בתהליך התמיכות למעשה יש מגבלה של עמותות פרטיות לספק שירותים גם שירותים שהם מסובסדים על ידי המדינה וגם שירותים שהם קשורים בזה למעשה היינו צריכים לעשות מכרז איזה עמותה וכולי הייתה אפשרות או לעשות מכרז ובחלק מהדברים היינו מפסידים יש מכרזים, יש עמותות ארציות שמספקות חלק מהשירותים שמעוניינות להיכנס פה לספק חלק מהשירותים בוודאי השירותים שהם רווחיים ואנחנו לא רצינו את זה, אז אנחנו החלטנו גם במליאה וגם בוועדה האסטרטגית אגב, וגם במליאה וגם בהנהלת העמותה, להפוך לעמותה עירונית, שהיא פתורה ממכרז, כמו למשל המרכז הקהילתי, או כמו למשל, מה עוד יש לנו עמותה עירונית?
חברות תאגידים.
לא, יש תאגידים עירונים, יש חברות.
עמותת הספורט זה לא?
עמותת הספורט. בכל אופן, אנחנו נדרשים פה לא לאשר את המהלך אלא לאשר את התקנון עצמו. התקנון עצמו למעשה הכתיבו לנו אותו הרגולציה של משרד הפנים. אנחנו קצת התאכזבנו שחלק מהשירותים אסור יהיה לעמותה לספק אותם ואנחנו נצטרך לספק אותם דרך המועצה ודרך אחרת. כמו למשל הקמת דיור מוגן. כמו למשל מה אתה זוכר מה?
לא,
מופת.
לא, הם מסירו מטרה שהייתה לסייע לתושבים ובתושבים. אמרו שזה לא חלק מהמטרות, אלא הפעילות שלהם.
לא, מבחינה מהותית, יש את הנושא של הדיור מוגן, לדעתי גם המועדון מופת, המועדון שמספק את שירותי חובה, זה הולך דרך משרד הרווחה לדעתי, אבל אני לא יודע אם זה קשור אליי. זה קשור אולי בתקסוב ולא בתקנון, יכול להיות.
יכול להיות, אני לא קראת.
הפעלה.
לא מופיע. הם עשו לסייע בקידום הכלכלה של ותיקי משגב.
אתה מצאת עוד משהו קשה שם? בוני. באמת? אם כבר קראת, מצאת משהו כאילו, לא. טוב, מי בעד לאשר את שינוי התקנון?
לא שינוי,
את אישור התקנון, סליחה, נכון?
כן, החלטה צריכה להתקבל ברוב חברי.
מי נגד?
מי נגד?
צריך לספור,
לספור, בבקשה. היועץ המשפטי אומר לספור, תספרי.
היועץ המשפטי לא סופר,
הוא
לא מבקר שהמספר
מאחור.
הוא לא
למד לספור.
מה? הוא לא למד.
ואני.
הוא לא רואה.
ספרת גם כמוני?
טוב.
יש גיבוי.
לא, אנחנו יודעים כמה משתתפים.
לא, נהיה בלוח נלחץ, כמו בכנסת.
אישור תברים ועדכון תקציב, זה בבקשה לימור.
אללה, זה לך.
תקחי לי.
מה
אמרת?
מרב,
מהיום?
תלחוץ.
קצת יותר.
Oh.
בעדכון תב"רים יש פה, אני גם הוספתי אחרי ששלחנו לכם, חוץ מההרשאות של המדינה, בתוך ההרשאות האלה קיבלנו ליסודים מעלה צביה סוף סוף הרשאה לתקציב התכנון, אז הוא מפנה לנו חזרת הכסף לקרן השבחה. פלך גן ילדים, יש לנו אישור לצורך, אז כמו בכל גן ילדים שאנחנו בונים, אנחנו מקצים 50,000 שקל, שזה מיועד לתכנון, ואז מאשרים לנו את כל התקציב. מערכת GIS, בתקציב הפיתוח, הם ביקשו לשבת מיליון שקל לפרויקט של ה-GIS, הבטחנו להם 500,000 שקל, ואם הם יצטרכו עוד, נתקצב אותם בעוד. בסופו של דבר הפרויקט הסתיים כנראה ב-750,000 שקל, הוא אמור להסתיים כבר בסביבות ינואר-פברואר, אז הם ביקשו את היתרה, כבר ניצלו כמעט את כל ה-500. נושא נוסף, הלוואה לחטא. אנחנו...
זמן לא הבאנו.
לא, לא. במעבר של המועדון הכפרי מהחכה למרכז הקהילתי, הייתה הלוואה, נדמה לי בבנק הפועלים, שעוד נשאר לשלם אותה איזה שנתיים וחצי. ההלוואה הזאת הייתה אמורה לעבור למרכז הקהילתי, במסגרת כל הדיונים איתם והמסע ומתן, ומנויים ששילמו מראש וכל זה, והמלצת מיכאל עובדיה שליווה את התהליך, החכ"ל המשיך לשלם את ההלוואה הזאת, וזה לא עבר למרכז הקהילתי, והמועצה התחייבה לתת את השיפוי.
במקום להעביר למרכז הקהילתי.
זה אותם מיליון שקל, שבעצם ההלוואה הזאת עוד מעט מסתיימת. הם חייבים את הכסף. ההמלצה שלנו זה להעמיד את זה כרגע כהלוואת חיילים, לא לתת את זה כמענק, ונראה בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, יכול להיות שנצליח גם להחזיר את הכסף הזה למועצה.
מהמרכז הקהילתי,
לא? לא,
מהחק"ל. אבל למה החק"ל צריך לשאת את זה?
עוד פעם, הבריחה הייתה של החק"ל.
נכון.
כשעברנו את הבריחה למרכז הקהילתי, המרכז הקהילתי אומר בסדר, הוא צריך להשקיע שם, יש הלוואה וצריך גם להשקיע ואין לזה מקורות וכו'. אנחנו אמרנו בסדר, אנחנו מעבירים את הנכס ואנחנו נטפל בהמשך ההחזר של הלוואה. זה גם כתוב בהסכם בין החק"ל ובין המרכז הקהילתי כדי לא להקשות על המרכז הקהילתי. בסדר? עכשיו, במקום שאנחנו נעביר כסף למרכז הקהילתי והם יחזירו את ההלוואה או להחזיר את ההלוואה ואנחנו נגדיל את התמיכה, אז אנחנו החלטנו להשאיר את זה יותר פשוט ולתת הלוואה לחק"ל כדי שהם יחזירו את ההלוואה, כדי לא להקשות על החק"ל, מתוך תקווה שאולי בחק"ל יהיה פעם רווחים ונוכל למשוך חזרה.
אבל לחק"ל אין מקורות...
אגב, אם לא יהיה רווחים בחק"ל, בגלל ההחלטות שלנו של האסטרטגיה, אז לא יחזירו את ההלוואה, כן, זה ברור, אבל זה תמיד אומרים בהלוואות בעלים לתאגיד בית.
לא היה יותר אפשר לשים את זה על המרכז הקהילתי, דני?
מרכז הקהילתי גם ככה קיבל 6-7
מיליון שקל. אבל לא 6 מיליון שקל, הלוואה.
לא נתנו, הם לקחו הלוואה.
כן.
אבל הם לא ערבו.
ערבות.
הם לקחו הלוואה. וגם אני אזכיר שנפלה עליהם הקורונה, וכל זה שהמקום לא עבד. אז בסוף הגענו להסכמות שאת ההלוואה ממשיך להחזיר החק"ל, והמועצה תיתן גיבוי. החק"ל הגיע למצב, הוא חייב את הכסף הזה, אין לו מקורות, מאיפה להחזיר את זה. יש לו עד אמצע 2022 עוד למשוך את ההלוואה. את ההלוואה של 5.5 מיליון שקל.
כמה נשאר? נשאר מיליון.
כן.
זה סיום עלו.
טוב, יש הלוואות נוספות בחקר.
כן, בסדר. זה ההלוואה הזאת הספציפית שהייתה בשל הבריחה. אגב, אין הרבה, אין הרבה בחקר. זה לא כמו פעם.
אני זוכר את ההלוואה הזאת, 5.5 מיליון.
אני זוכר, אני זוכר גם שיש הלוואה מבנק לאומי, אני לא טועה.
כן.
לימור, ההלוואה הזאת היא תוחזר לקרן, או שאנחנו כאילו, מה, זה הופך להיות...
ההלוואה הזאת אנחנו לוקחים מהקרן, ואם נצליח בעוד כמה שנים שהחק"ל יחזיר את זה, זה יחזור לקרן. רגע, אין לך מאיפה לקחת את הקרן.
כן, אבל מה התנאים שאנחנו נותנים? יש להם את הפרויקט הסולארי שבמהלך 10 שנים...
ברור, זה
הכזה. אבל שזה יהיה סגור, הקרן אנחנו שומרים על הקרנות, ומצד שני אנחנו פה עכשיו עובדים מיליון שקל. אז... זה כסף שצריך לחזור לקרן.
נכון.
הכוונה שלו בהסכם.
נגדיר את זה במסמך.
זה הכוונה.
בעצם מה שאנחנו רואים פה, נגיד בשורה של מערכת GIS, שאנחנו רואים שהתווסף מקור של 250 אלף, זה בעצם אנחנו הוספנו את המקור הזה, אנחנו הוספנו להם
בידור? אנחנו מוסיפים להם.
אנחנו מוסיפים.
כן, כל הפעילות של הוועדה היא מתוקצבת מהקרן השבחה, הפעילות החריגה.
אז יש מקומות שאתם לוקחים עוד, שלקחנו פה עוד, יש מקומות שאני רואה שנכנס מקור, כמו ביסודי מעלה.
נכון, משרד החינוך.
שנכנס מקור ואז עושים תיקון.
ואז זה חוזר לקרן.
דני, אני יכול לשאול שאלות, שאלה שקשורה בזה לוועדה. אנחנו גם רואים שהעלויות של הוועדה עלו מבחינת זמן לאיבוד תיק. השירות שלהם ירד כתוצאה מהרישוי המכוון הזה, ועלויות, כאילו, התשתיות האלו עלו, וכאילו...
אתה דווקא, מדובר על הוועדה לתכנון ובנייה, דווקא אתה כחבר ועדת כספים, אתה...
זה מה שאני שואל.
לא, אני רגע, אני אסביר לאנשים רגע ותכף נגיע לזה. הוועדה לתכנון בנייה יש לה הכנסות והוצאות, בניגוד לאגף חינוך שיש לו רק הוצאות, סתם לדוגמה, כן? או לאגף רווחה, אבל רווחה יש להם קצת הכנסות גם. ההכנסות של הוועדה הן יותר גבוהות מההוצאות שלה. אתה שם לב, אתה עוקב.
לא, בוודאי שאני שם לב, אבל הרווחיות שלה ירדה.
בסדר. אנחנו שמחים שהרווחיות שלה ירדה, ככה אנחנו מרוויחים פחות מהוועדה, כי אנחנו לא עושים את זה למטרת רווח. אבל בגדול, מה שהוועדה הרוויחה, אנחנו לא יכולים להוציא את זה על מה שאנחנו רוצים.
בסדר, אבל גם לשימושים שמותר לנו, שזה תשתיות ותכנון, הכסף הזמין בקרן הזאת הולך ויורד.
נכון.
זה המצב. והתמורה לאזרח לא משתפרת.
שירות, השירות.
תמורה לאזרח בכל המימדים לא משתפרת. היא רק, אתה צריך לעבוד דרך ארכיטקטים שיודעים לעבוד עם המערכת, אתה לוקח לך שנה לתכנן במקום, נדמה לי, מחצית מהזמן, ולא במסגרת המועצה, אם במסגרת המועצות האזוריות, שאתה פעיל שם, צריך
איכשהו
לשנות את העניין הזה שהשירות
ישתפר והעלויות ירדו. היה, אגב, אני מוכן לעשות איזה דיון מקדים לחברי הוועדה שהם בתוך ועדת המשנה לתכנון ובנייה על רמת השירות, אבל אני לא יכול להשלים עם האמירה הזאת. השירות לא ירד, השירות שלנו חד משמעית ב-50% יותר מהר מכל הוועדות האחרות.
אני מתנצל, חד משמעית. זמן מחזור, אוקיי.
אז אני חוזר ואומר, המהירות של אישור תוכנית בוועדה שלנו היא משהו כמו 50% מהמהירות הממוצעת של הוועדות שנותנות היתרי בנייה בצפון. בסדר? חצי. עכשיו, זה שהשיטה השתנתה לרעה, אני מסכים.
זה כל מה שאני אומר, הוועדה מצוינת, הטובה מסוגה בעולם. עם מהנדס מועצה הכי טוב בעולם.
לא, לא, לא.
סתם, אני לא בציניות, הוא מעולה. אבל מה שאני אומר, זה שהאם אפשר לנסות לשפר גם את מה שירד?
אפשר לנסות, זה לא קשור לסעיף הזה שאנחנו כמובן.
נכון, אבל אני אמרתי את זה לא קשור לסעיף. אני ביקשתי שמה...
אז אני מוכן לפרוטוקול לבקש מטעם המליאה בדיקה של רמת השירות בוועדה המקומית על ידי נציגי המליאה בוועדה. אנחנו נעשה את
זה.
יש לנו עדכון תקציב, חברים. עדיין יש עדכון תקציב, אנחנו פתחנו טיפה פיגור. בבקשה. בוא, אנחנו מאשרים את התברים. מי בעד לאשר את התברים? יש מישהו נגד? אנחנו בעדכון תקציב, תנו לי לימור לתקין. זה תקציב, עדכון אחרון ל-2021.
הם בעד או בנגד?
הם בעד. בעד ואסתר, אתם בעד או בנגד? אבל כבר עברנו את הבעד מזמן, אנחנו בנגד.
די!
הצגתי!
לימור, לימור.
הוא נשאר עם היד.
שימי את התקציב. רונן, מי שואל את המחשב?
אני.
המחשב, אנחנו הכבלנו אותו מלכסים. אנחנו לא רוצים שתדע, זה בא מלמעלה.
זה מדורש.
טוב, אני אסביר לגבי העדכון הזה, זה העדכון האחרון שאנחנו עושים, שאנחנו כבר בודקים את הביצוע בפועל, גם ההכנסות, גם ארנונה, הכנסות משרד החינוך, הכנסות רווחה, את כל הסעיפים. והעדכון הזה הוא קצת דרמטי, כי הוא יצר לנו פה חוסר. שאנחנו לא רגילים אליו, של 5 מיליון שקל. ואם אפשר ללכת לסוף...
רונן,
תלך לסוף. סוף. שבעצם אנחנו מנתחים את ה5 מיליון שקל האלה. באקסל עצמו. לא חשוב, אני אסביר בעד. אנחנו מנתחים את ה5 מיליון שקל האלה, אז הסכום הגדול, כמעט חצי ממנו, הוא קשור לחינוך המיוחד, וזה לדברים שאמר רונן קודם, כשדיברנו על תקציב 2022, בעיקר המלוות והסייעות של החינוך המיוחד. את הסייעות אנחנו העברנו בשנה שעברה, באמצע השנה, מהחק"ל. לעבודה ישירה במועצה, עוד לא היה לנו ניסיון לראות כמה זה שנה שלמה של סייעות, וזה היה דרמטית הרבה יותר גבוה ממה שחשבנו. גם המלוות של החינוך המיוחד, לאט לאט זה עולה, אין לנו על זה כמעט שיפוי ממשרד החינוך, וזה עלה לנו ב-2.3 מיליון. מעמוד, יש לנו את ההתחייבות למרכז הקהילתי, ה-500 אלף שקל.
מה לעשות עם זה?
2-3 מיליון זה תוספת?
כן, אנחנו נאבקים עם זה עכשיו בכל מקום שאנחנו יכולים, אבל כרגע זה על חשבוננו. יש לנו תקבולים ממשרד החינוך, אבל הם מאוד קטנים. למשל המלוות, הם מתקצבים אותנו ב-20%
מהעלות
שלי. מאיפה הכסף
הגיע קודם?
מה?
מאיפה הכסף הגיע קודם?
לא, השיטה הייתה אחרת.
אנחנו העסקנו את הסייעות דרך החק"ל. את המלווים והסעות העסקנו דרך החברות הסעה. העברנו את כולם להעסקה ישירה במועצה, כי זה גם מה שאומר החוק. מחייב אותנו, היינו פה חשופים. ואז נפלה הקורונה, ולא ידענו בדיוק איך זה מתנהל בשנה
שלנו. לא, הוא שאל מה השיקול. השיקול זה חובה. זה חוקים היום.
מה זה חובה? אתה בסוף תיפול תחת החובה הזאת.
מה?
העלויות של חברות
ההסעה. אנחנו מדברים על בי חוק.
כתוצאה מזה שמוצאים עלויות העניין של המלווים.
ירד, אבל לא באותו יחס. ירד קצת.
מה ההבדלים בעלויות?
בסופו של דבר, כשהעברנו את המלוות אלינו, משהו כמו 2 מיליון
שקל. שאלה.
זה המון.
נכון, שימו לך סכום מסוים בחצה,
נגיד 5 מיליון לקח סיכונים כל היום.
אז למה זה
שנה? הסכום
הזה
ידוע. די, נסביר
את זה, נסביר. אז לא שיקמנו להם עבור החגים, ולא הסקנו אותם בקיץ, ועכשיו אוכל אותם
להשנית את החגים.
לפי החוקים של המועצה זה הרבה...
ברגע, ברשותכם, ברשותכם.
זה הולך להיות כל שנה,
לימור. ברשותכם. כן, עד שלא נשיג מקור מימון ראוי, הרי זאת זכאות, זה לא שיקול דעת, הילדים חייבים להיות מוסעים. אם מישהו חשב שאנחנו נעסוק פה בעניינים אסטרטגיים ובעקרונות שלנו, בזמן שאנחנו לא משלמים שכר מינימום למישהו, אז זה לא, אז הוא טעה, אנחנו נשלם את השכר מינימום למישהו, זה לא אופציה של מה שנקרא לדפוק את המלוות של ההסעות. האופציה היחידה היא לדרוש שיפוי נאות ממשרד החינוך ומשרד הרווחה, לפי שניהם עוסקים בעניין הזה, ואנחנו עושים את זה דרך מרכז המועצות האזוריות, ובשביל זה אני יושב ראש ועדת הרווחה שם, אבל זה לא פשוט, הם בנויים על זה, והעניין הזה הוא שיטתי.
מי זה הם? משרדי הממשלה?
כן, העניין הזה הוא שיטתי. פקידי האוצר שמפסטים את התקצוב של השירותים, הם באופן עקבי דופקים את המועצות האזוריות והמרחב הכפרי דרך הסעות, גם בחינוך אגב, בכל דבר. כן? נכון. יש לנו רק את השבוע היינו בלוטם על החסר במלווים. לא חשוב, אנחנו בצוות קשה. בעניין של השיפוי שאנחנו מקבלים במימון הסעות, ודיברה על זה קודם לימור, בחינוך מיוחד אנחנו מעבר לצבא, אנחנו באש. הם פשוט יודעים שאנחנו לא נעיז לא להסיע ילד עיוור או חירש לאן שהוא צריך להגיע, לא משנה מאיזה מגזר או מאיזה יישוב רחוק או מאיזה, כן? ולכן הם נותנים לנו פחות ואומרים לנו תשמור את הראש.
אבל
זה אמת עצובה, אבל...
כן,
דיברנו... זה לא רק למועצות אזוריות.
איך?
זה לא רק למועצות...
זה נכון, זה לא רק למועצות. אבל מועצות אזוריות זה יותר דרמטי. זה נכון, זה נכון. זה נכון. נכון, לא, אבל המועצות האזוריות זה ביג טיים.
דני?
העלויות שלנו. אבל אנחנו אולי כן צריכים לעשות איום...
כמה שיותר על הרשות.
איום שאנחנו כן נעשה את זה. נגמר הכסף החודש, ולהגיד להם שזה הולך להיגמר עוד 5 ימים, עוד 4 ימים.
למי להגיד?
אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין מה אתה אומר, ואנחנו בכל מיני טקטיקות בעניין הזה.
ילכו נגדך ההורים.
מה זה ילכו? ההורים?
לא מעניין אותם.
אבל אין כסף.
זה מאבק ציבורי לבד, אבל אתה לא פוגע בשירות.
שאני חושבת שההורים, בכלל התושבים, צריכים להבין שההסעות האלה הם גולגלו על חשבוננו.
ברור.
ואני לא בטוחה שהתושבים מבינים את זה.
זה מה שאני אומר, לא עכשיו.
אני חושב שצריך להעצים את
זה. אמיר, אני באמצע המשפט, תודה. ככל שאנחנו יכולים לסייע ברתימת תושבים עם לחץ ציבורי, לי באופן אישי, ואני בטוחה שלחבריי פה יש את הנכונות להפעיל את התושבים בכיוון הזה.
אנחנו מה שנקרא, נשאיר את הסוסים בקדימה ואת העגלה אחורה. יש לנו... 1,700 ילדים שהמדינה מרוויחה עליהם כי לא משלמים עליהם בכלל לעשות וההורים משלמים 1,000 שקל בחודש בשביל להסיע אותם. בסדר? 1,500 תלמידים כזה. יש לנו אולי 50 ילדים או פחות שנמצאים במגזרים שבו המדינה מחייבת אותנו להסיע, כמו למשל הדתי, ממלכתי דתי, שהעלות היא יותר באופן משמעותי מאשר השיפוי, אבל אין לנו ברירה ואנחנו משלמים את זה, וזה כבר העניין של היחסים של בינינו ובין משרד החינוך. יש לנו 150-200 ילדים בעלי צרכים מיוחדים שאנחנו מסיעים אותם לכל מיני מתקנים ומוסדות מיוחדים ברחבי הארץ, שעליהם אנחנו מפסידים יותר מאשר על כל שאר ה-8,000 שאנחנו מסיעים, כולל החוגים וכולל הכל, בכסף. ואנחנו את ה-150 הורים האלו, 150 הורים המסכנים האלו, אנחנו לא נשתמש בהם כבני ערובה, אנחנו פשוט לא נעשה את זה. אנחנו לא נעשה את זה, על ה-150. הם אלה, 8,000, אני לא פוחד ממאבקים, אבל זה לא אופציה, באמת. כאילו, מבחינת הזה, רק של להגיד את המספרים, ומי זה, ומה מדובר. אז אנחנו, העניין הזה הוא על השולחן, הוא ידוע, כמו שהיא אמרה, עושים את זה גם בערים, גם בחיפה עושים את זה, אבל בחיפה מספר הילדים יחסית למרחק שהם נמצאים מהמקום ויחסית לתקציב של העירייה ובכלל לאוכלוסייה. בקיצור, הבעיה במועצות האזוריות היא הרבה יותר גדולה. אנחנו אגב מכינים גם מהלך משפטי בעניין הזה. אנחנו עושים את זה ביחד עם עמק חפר במקרה הזה. ואנחנו גם מהלך פוליטי בעניין הזה, וגם את הפנייה, גם במשרד החינוך, אגב, פנינו ונפגשנו גם עם מנהלת אגב חינוך פה, עם האחראי של ההסעים בתוך משרד החינוך, ועל הרפרנט באוצר. הדבר הזה עלה במסגרת תקציב המדינה, גם בתור דרישה לפיתוח הצפון, פיתוח הנגב והגליל. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, אבל השיטה, התרבות של המדינה היא... לשחק עם הדברים האלו, ובעיקר... איפה שזה דופק את תל אביב ואת ירושלים, קודם כל את ירושלים, כי ירושלים, הם פוחדים מירושלים, אבל מתל אביב הם פוחדים פחות, אבל תל אביב יותר עשירים, אז זה לא כך משנה, אבל כל שאר, אתה יודע, לא משנה, לא אכניס אתכם לכל הזה. בסוף מגיעים למועצות אזוריות, והמועצות אזוריות, התפוח האדמה הזה של ההסעות של הילדים עם הצרכים המיוחדים, זה הופך להיות דבר עוד יותר ועוד יותר בולט באכזריותו ובחוסר הגיונו, ואנחנו ננסה לבטא.
דני, אני רוצה להבהיר, אני לא בעד לעצור שירותים, אני חושבת שאלה שירותים חיוניים, וזו אחריות שלנו לספק את רשת ההגנה הזאת לתושבים. אבל אני כן חושבת שאם תושבים יבינו את הסיפור, ככל שאתם מנהלים את המאבק, תזכרו את המשאב הזה, אני סומכת עליכם בהחלטות האסטרטגיות. אפשר לשאול משהו אחר?
כן.
לגבי, את יכולה להסביר את הקיתון בארמון? אני מאוד מופתעת מהנתון הזה.
את מה?
והקיתון בארמון הלא למגורים.
זה בגלל ההנחות, הקורונה.
לא, לא, לא. הקיטון בארנונה, בארנונה למגורים למעשה עלינו, ובארנונה לא למגורים, הייתה לנו ירידה כאילו מול התחזית שחזינו, חשבנו שיהיה לנו כבר השנה עוד איזה 2 מיליון שקל מהמחצבת חנתון. הוצאנו להם שומות, אבל זה מתארך, ואם נראה את הכסף זה יהיה רק בשנת 2022.
אז בעצם הפער הזה הוא על היכולת לגבות מהמחצבה?
המחצבה גם קיבלה הנחת קורונה מאוד גדולה של איזה 2 מיליון שקל מהמדינה, אבל על זה יש לנו שיפור. עוד מחכים לזה, עוד לא קיבלנו, אבל זה יגיע.
מה זה הפיקוח? מה זה המינוס מהשיפוח?
לא היה לנו, לא היה מאויש התקנים האלה של ה...
בעצם אנחנו בעודף.
כן, זה קצת פחות. אבל הסעיפים היותר, הסעיף הדרמטי כמובן הוא החינוך המיוחד, המרכז הקהילתי התחייבנו לתת להם את ה-500,000 שיפוי על החוגים, אז זה עכשיו בא בעדכון. הפעולות של הרווחה, יש שם הרבה מאוד דברים שהם לא בשליטתנו, הסברנו את זה גם בוועדת כספים. יש השמות של משרד הרווחה לכל מיני מוסדות, ואנחנו מחויבים בסופו של דבר שורה תחתונה, ב-25% מהעלות. ככל שיש יותר השמות, ואתה לא יכול לדעת מראש כמה בדיוק יהיה, אז גם ההשתתפות של המועצה עולה, אז כל הפעילות של הרווחה היא גדלה. על סמך זה גם תקצבנו את 2022. הוצאות פרישה, היה לנו הוצאות יחסית חריגות השנה של הרבה מאוד פורשים, מעבר למה שתקצבנו, עוד 500,000 שקל.
עכשיו את עושה את השינוי תקציב הזה ל-2021, ואת אומרת שב-2022 זה כבר...
כל זה כבר מוטמע בתוך התקציב, בוודאי. אני קודם עושה את זה, ואחר כך אני בונה את 2022, וגם כשעבדנו על 2022, תוך כדי הוועדה, התקנתי גם אם היו דברים בסופים. אז זה כבר שם. כשההצעה שלנו בוועדת כספים הייתה לממן את זה מהקרנות כרגע, וכל הכנסה כמובן שתגיע, אם תגיע החריגה ב-2022 תחזור לקרנות, אם זה מהמחצבה, אם זה מרפאל או כל מקום אחר. חצי מיליון שקל אנחנו לוקחים, יש לנו קרן שהפרשנו אליה, קרן למימון פנסיה תקציבית, ונצברו שם עוד כספים שמשכנו מאותה קרן, אז משם אנחנו לוקחים 0.5 מיליון שקל, שזה העודף שנצבר, ואת השאר מהקרן ממקורות חד פעמים, כשאנחנו מחלקים את זה. 2 מיליון שקל אנחנו לוקחים כהלוואה מהקרן, לעוד, כמה אמרנו? לעוד שנתיים, לעוד 3, ו-2.5 מיליון שקל, הרי יש לנו, אנחנו כל שנה לוקחים 4 מיליון שקל, מהקרן לטובת תקציב הפיתוח, וזה הלוואה ל10 שנים. ואנחנו מהתקציב השוטף מחזירים, יש לנו היום 4.5 מיליון שקל שאנחנו מחזירים. אז ההחלטה שלנו, לקחת 2.5 מיליון שקל מתוך ההחזרים האלה, לעשות גרייס של שנה. זאת אומרת, כל הכסף הזה יחזור לקרן, אבל הכל בדיליי של שנה אחר. אז זו ההמלצה שלנו.
הקרנות? הן אמורות להיות עתודה למקרים קטסטרופה. כמה הן התאוגנו? כמה הן מלאות ביחס לשנים עברו?
עכשיו כשאנחנו לוקחים את זה, אז זה כמובן יורד. היינו כבר ב-25 מיליון, 26 מיליון, והשתמשנו בכספים לכל מיני מטרות טובות. יש לנו לפי החלטה של ועדת כספים 10 מיליון שקל מהקרן, שזה לקטסטרופות, כל מיני דרמות, ועכשיו זה ירד לסביבות ה-16-17 מיליון שקל.
מי בעד לאשר את עדכון התקציב? יש מישהו נגד?
אם לא נאשר.
אבל נגד?
אתה נגד?
אתה נגד? אז כולם
מזמן היינו בעד.
איזה מהירות, אנשים עולים.
לא משנה, לא משנה.
נגד פחד? לא, בסדר.
שמה?
זה הסברים בגדול,
לפערים הגדולים. וידאתי
רק.
חברים, כתוב פה בסדר לוח זמנים של היום, שאנחנו אמורים להתחיל לעסוק בהצגת סטטוס ביצוע תוכנית אסטרטגית חינוך בלב הקהילה ב-19:15 דקות.
אגב, זו הוועדה האחרונה, אתם
זוכרים. 19:16 דקות, אנחנו מאחרים בדקה.
ונועה צוק מתבקשת להציג. חברים, יש לנו מליאה אחרונה שזה בדצמבר, זאת מליאה חגיגית של סוף שנה, אתם זוכרים, נכון?
מה חגיגית?
מה, עם בלונים?
אפשר גם? עשינו את זה בשנה הקודמת.
איפה סוגניות ולגלבות לחנוכה?
מה אתם אמרנו?
עוד לא חנוכה,
למה? חודש הבא.
עוד לא מצאת השם.
אנחנו נפתיע אתכם.
אפילו נבדקתי לפני המליאה, הכל בסדר.
זה מדהיג.
אמרתי שלא תפחדו, אז אני
אתה יכול להחליף למצגת שאני יודעת להסביר?
הכל טוב. העיקר שחיבקת אותי.
אני ממש
את יודעת הכל, זה בסדר.
שלחתי את זה בבוקר לפה. גם אם אתה, אם זה לא פה.
אין אלו, פותר.
זה המעודכן, זה אחרי ש... טוב. אז... אז לקחנו את התוכנית האסטרטגית מ-2019, עם כל הסעיפים, ואני אנסה בקצרה לעבור על כמה זמן יש לפי הלוז?
שלוש דקות.
אני לא נקריא את הכל, תראו את הסעיפים, תשאלו תוך כדי...
אני אביא לו כל כך.
זה כזה. כזה,
לא?
טוב, אז אחד זה היה הטמעת התפיסה החינוכית. כמו שדיברנו, לא יודעת אם יש פה אולי בעצם חדשים, אנחנו כתבנו תפיסה חינוכית ב-2015-16 בעצם בשיתוף ציבור. יש כבר מיקוד שהוא גרפי, אנחנו חשבנו לעשות את זה בעצם בצורה שהיא תלת ממד, ואנחנו פתחנו מרחב מייקרס שאני אדבר עליו אחר כך, וההחלטה הייתה שגם אם זה יתעכב, אז זה נכון שזה יקרה עם נערים ונערות שיעשו את זה, ולא לתת את זה לאיזה חברת, חברה שעושה, וזה עוד מעט יקרה. הכשרות צוותים על בסיס ערכי התפיסה החינוכית, אנחנו בעצם עושים את זה בכל מרחבי החינוך כל הזמן. הערכה מתמשכת, אנחנו דיברנו על זה, אני חושבת שהיה בחדר, בחממה, יש מקום לרכז את הערכה. אנחנו לא הצלחנו עוד לאייש אותה, את התפקיד הזה, אותה או אותו, אבל יש בכל בית ספר מעריך פנימי. יש תמיד מה לעשות יותר בערכה, אבל העבודה היא באמת סביב כל בית ספר בנפרד. חינוך בחברה הבדואית בגדול, אנחנו בעצם התעכבנו מאוד בגלל הקורונה. הוועדה החליטה להקים ועדת היגוי בשביל לעשות את הדברים ככה מלמטה, לעשות את הבדיקה כמה שאפשר שורשית ואת הטיפול מעמיק, ולכן חשבנו שזה לא יכול לעבוד בזום, ודחינו את זה. אנחנו עכשיו עם חני כיושב ראש הוועדה, אנחנו בעצם בהקמה של הוועדה, אז אני מקווה שבשנה, שנתיים הקרובות אנחנו נתקדם. אז זה לגבי הוועדת היגוי. יש פה ככה משהו שנאמן, נדובר עליו הרבה בוועדות, וגם שהיינו שם, והיינו בירושלים, על חוסר סביעות רצון מחלק מצוותי ההוראה. גם על זה, אני חושבת באחת הפגישות עם דוקטור אורנה שמחון במחוז צפון עם דני, ניסינו להעלות, העלינו את הסוגיה ואמרנו שיש פה אפליה. דני גם כתב, אתה רוצה לדבר על ה... אולי כדאי שתגיד על זה, על המהלך עם המנהלים הבדואים.
יש כל מיני, נקרא לזה כל מיני וקטורים בתוך הסיפור הזה של הקידום של החינוך בחברה הבדואית. אני קודם כל אני מתחיל בזה שאנחנו, המצב שלנו יחסית הוא טוב. גם מבחינת תוצאות בגרות, גם מבחינת החוץ בגרות, גם מבחינת שילוב, טיפול בחינוך מיוחד, גם ביסודיים וגם בבחינות, השפעה וכו', אנחנו, המצב שלנו טוב באופן יחסי לחברה הערבית, באופן יחסי לחברה הבדואית, בוודאי החברה הבדואית, שאר החברה הבדואית בצפון, גם בדרום, אבל הוא לא מספיק טוב. עדיין יש פער לעומת בית הספר שלנו היהודי, מבחינת תוצאות וכו'. פער אגב לא ענק, אבל יש. בנוסף לזה, ואנחנו עובדים על זה וכו', אני לא, זה לא, זה לא הנושא כרגע, אבל אחד מהנושאים הכי רגישים בחברה הבדואית ובבית הספר הבדואים זה האיוש של המשרות, כל המשרות, במיוחד משרות ההוראה, במיוחד משרות ההוראה הבחירות. ובוא נגיד, אני לא ניטרלי בעניין הזה, ואני בעמדה קיצונית שצריך להעדיף כוח אדם מקומי, כוח אדם בדואי מקומי.
מקצועי.
מקצועי כמובן, לפי הפריטריונים. אנחנו ממילא לא בוחרים את האנשים. זה לא, זה לא, בניגוד לוועדות בחינה שהיא תראה אותם, שעובדי, זה לא עובדי מועצה על הדברים האלו, אבל המורים, גם המנהלים, אפילו המנהלים, אנחנו במיעוט שם, אנחנו מיוצגים, אנחנו לא, לא קובעים. אבל אנחנו, בוא נגיד, אני הוצאתי מכתב לא פשוט למשרד החינוך בעצם, שדרש להשוות את הניקוד ואת מערכת הניקוד של הבדואים למערכת הניקוד של הדרוזים. כי בחברה הדרוזית מקבלים העדפה מבנית מי ששייך לחברה הדרוזית. ולמעשה זה לא רק בתחום הזה, גם בהרבה תחומים אנחנו מנסים להשיג את החברה הדרוזית, כי הם מיוצגים פוליטית יותר בצורה עוצמתית ויותר מאוחדים, ומצליחים להגיע לפעמים לתוצאות יותר טובות, לא תמיד אגב, איפה שלא אנחנו לא, אבל לפעמים כן. ובעניין הזה אני פתחתי את העניין הזה, אני גם השתתפתי בישיבה של ראשי הרשויות הבדואיות בצפון, יש פורום כזה שאנחנו חברים בה, בדרך כלל זה אחמד מתעסק עם זה, אבל לצורך העניין הזה, כדי שלא יאשימו אותם שיש להם איזה עניין, אני אין לי אף קרוב משפחה בדואי שצריך לקבל את זה, מה שאי אפשר להגיד על אף בדואי אגב, כי כולם קרובי משפחה בסדר, אבל אני מייצג את
ה... אבל האשימו אותך פעם.
כן, בסדר. אני בדעה הזאת. אז זהו, זה עלה. כמובן שיש ועדות בחינה ויש איכויות וכו', אבל אני גם חושב איך נקרא לזה, הקשר התרבותי הוא גם חשוב. קשר, נקרא לזה, הקרבה. יש לנו כרגע, אני לא יודע אם זה 200, אני לא ספרתי פעם אחרונה, מורים ומורות, תושבי משגב שעובדים בנגב.
הולכים וחוזדים כל יום.
כן. מאות, מאות. אני לא רוצה להגיד מספרים.
כי הם לא מוצאים עבודה כאן.
יש לנו עשרות. יש לנו...
זה לא בדיוק...
יש לנו עשרות. לא, זה מפתיע את היהודים, הבדואים מכירים את זה. יש לנו עשרות, רגע, תבינו את ההופכי של זה. יש לנו עשרות מורים בתוך המערכת שלנו, יש לנו עשרות מורים ומורות בתוך המערכת שלנו שזכו במכרזים כמובן של משרד החינוך, ושהם מורים, חלקם אפילו מורים טובים, שאנחנו לא רוצים לוותר עליהם בשום פנים ואופן, אבל שהם לא מהחברה. בסדר? מהחינוך הערבי, מהסרם החינוך הערבי. ואנחנו חושבים שזה איזשהו עיוות, ואני כן מנסה להגיד איזושהי אמירה בעניין הזה. זאת העמדה שלי, העמדה של המועצה לצורך העניין, ואני ביקשה ממני נועה שיגיד, אחרת לא הייתי אומר, אבל...
נראה לי את זה חשוב, זה גם מהלך לא פופולרי שדני עשה ו...
לא פופולרי בקרב מי?
אחמד, ב...
לא פוליטיקלי קורקט.
זה היום על האג'נדה? בכלל, הלאומי, כל הנושא הזה של יהודי עובדי הוראה מהחברה הערבית.
לא באים לחברה הערבית?
לא, אני אומרת שאני יודעת שזו אג'נדה לאומית עכשיו שהונחה במנהלת
לא, להקמת הוועדה שהקימו אותה עכשיו.
זהו, אז
זה שטויות, רק למרוח
זמן. אם מקימים ועדה למשהו, זה אומר שלא
יתעסקו. זה סתם, רק בשביל לא לצפות.
דרך הכי טובה למסמס עניין זה להקים ועדה.
אני בתוך הוועדות.
יאללה, קדימה, קוראים. אז אמרנו בדואים, דיברנו. בבקשה. זה הכל קשור לבדואים. לגבי המרכז הקהילתי, רק לגבי מחלקת נוער, התקבלה החלטה כי כל היישובים יקחו חלק בפעילות הנוער העובד. זה מהלך שמקדמים אותו בכל היישובים הבדואים. שזה חדש, זאת אומרת, זה לא היה קודם. היה רק בסלאמה, נכון? היה רק בסלאמה, זה ייכנס לכל היישובים.
זה חשוב, תנועות ליישובים.
טוב, ייחודיות ובחירה, עוד נושא ככה כבד, אני אגיד בשני משפטים רק, הרעיון הוא שבעצם משרד החינוך, בחלק ממדינת ישראל יש בחירה. של הורים את בתי הספר, וזה לא לפי אזורי רישום.
סליחה, מה? בחירה של מה?
בחירת בתי ספר. היום למשל, אם את תושבת יובלים, ביסודי את ביסודי משגב, אם את תושבת שכניה, את לומדת, הילדים שלך ילמדו במנוף. אם את לומדת, אם את בשכניה, הילדים שלך ילמדו בשכניה, סליחה. בעצם אנחנו ניסינו לחשוב, רצינו לאפשר יותר בחירה כמדיניות. משרד החינוך במועצות האזוריות לא תומך במהלך של העניין הזה, בעיקר כמובן בגלל ההסעות. לעשות את זה לבד זה מאוד מאוד יקר, עשינו ככה כמה חישובים, הגענו למאות אלפי שקלים, ולכן החלטנו שעד שמשרד החינוך לא, שלחנו מכתב למשרד שאנחנו מבקשים להיכנס לתוכנית, ההחלטה היא שעד שהמשרד לא יהיה איתנו, אנחנו לא עושים את זה לבד, יש פה עלויות גדולות, גבוהות. מה שכן עשינו עם הייחודיים, בעצם זה כבר שנה ב-21 זה כבר קרה, יש השתתפות של המועצה בהסעות של תושבי משגב לבתי ספר הייחודיים של משגב. בסדר? שזה חדש, זה הוחלט וזה קרה. מבחינת אפשרות לתלמידים שלומדים מבחוץ, כרגע יש פה איזשהו הסכם, אנחנו מנסים, לגבי הדתיים, בעיקר מדובר על האוכלוסייה הדתית, אנחנו במהלך עם מועצה אזורית עמק ישראל ומועצה אזורית גליל תחתון להקים בית ספר דתי. תיכון דתי, יסודי, יש לנו פה את מורשת, אנחנו מדברים על הקמת תיכון דתי מכיתה ט' לא חטיבה, מ-ט', תיכון ארבע שנתי. במקביל, החלום של להצמיח את מורשת, החלום שלי, להצמיח את מורשת לכיתה ח' עוד לא נגמר. יש לי עוד כמה שותפים ושותפות, יש גם מתנגדים, אנחנו נכנס מנהל חדש למורשת, יש ועד הורים חדש, אני מאמינה שמתישהו, זה בעיניי חייב לקרות, זה יקרה מתישהו, והתיכון החדש בעצם ייתן מענה שזה בעצם יהיה תיכון שאנחנו שותפים לו, ואז ההשקעות הכספיות יהיו ביחס למספר התלמידים. כרגע מדובר על גליל תחתון, על לוי. בלוי מקימים, לא בלוי, כן, באזור לוי, זה לא יותר רחוק מה שהם נוסעים היום. היום הם נוסעים יותר רחוק, הם נוסעים למירון, הם נוסעים למעלות.
אז מה זה ייתן?
זה ייתן, אני אסביר, בתי הספר, היום אנחנו שולחים את הילדים ואת הילדות, בסדר? אנחנו מסיעים אותם לפי מיפוי ואנחנו משלמים פר אגרת חוץ. ואין לנו בעצם שום שותפות, לא בתכנים, לא בפדגוגיה, לא במהלכים וגם לא בכסף. המהלך הזה עם שלושת ראשי הרשויות, הוא אומר שאם הבית ספר הוא של שלושת הרשויות, אז בעצם זה שותפות של שלוש מועצות, ואז גם ההשקעה היא בהתאם למספר הילדים. גליל תחתון יהיו כנראה הרבה יותר מאשר אנחנו, אבל תהיה שם השקעה כספית על כל דבר שיוחלט לעשות, כי אנחנו חלק מההנהלה של בית ספר. כרגע אנחנו עורכים. בסדר? אז זה הבדל מאוד מאוד גדול.
רגע, שאלה לי אליי. כיום ביסודי, מכל יישוב במשגב, הורים מקבלים הסעה למורשת?
כן. אם הם רוצים חינוך דתי, על פי חוק,
דיברתי על זה קודם.
אוקיי, כן. מקבלים הסעה פרטית? כן. התשובה היא כן. כן.
אפשר להכריז על כל בתי הספר, בתי ספר דתיים ו... להמשיך, לא, אני רציני,
להכריז
עליהם דתיים בשביל...
אבל אתה לא רציני,
נאמר,
אתה לא יכול להכריז, אתה יכול להחליט שהוא ממלכתי דתי ואז הוא צריך להתנהל כממלכתי דתי, עם התכנים והפיקוח והכל. איזה דת שתחליט, אבל יש לך פיקוח ממלכתי דתי אם אתה רוצה.
חברים, אם לא צעקים פה לא שומעים, יש פה אחד שמדבר בינינו.
מה קורה
עם בית ספר בישראל? יש אנשים מדברים, חבר'ה.
קודם כל אפשר קצת ברדק, לא יותר מזה.
העניין של ייחודיות ובחירה הזכיר לי את העניין הזה שאנחנו בשנים האחרונות מתחילים לסבול בתי ספר בחברה הבדואית יותר ויותר מהעזיבה של ילדים. וזה... אם אנחנו רוצים להביא את המורים הטובים ללמד בית הספר, יש לי פחות ופחות תקנים.
אז אנחנו מודעים לבעיה הזאת, ולתופעה הזאת. רגע, איך?
לאן הם עוזבים?
עוזבים במקרה שלא לנחם, אבל לא חשוב. רגע, שנייה. אני לא יודע אם שמתם לב.
דני, אנחנו לא שמענו.
אז אני אסביר רגע. אלה סאלה, תופעה. שהיא במידה מסוימת קיימת גם בחברה היהודית. בסדר? עכשיו שנייה.
נשאלה פה השאלה, בצדק, אם יש ילד דתי ביובלים, האם הוא מקבל הסעה חינם למורשת? כן? התשובה היא כן. בסדר? הוא מקבל הסעה חינם למורשת. כמובן שאנחנו לא חייבים להסיע אותו ספשייל, אנחנו יכולים להביא אותו קודם למסגב, ושיחכה, ושאחר כך יצטרף, להוא שחזר וזה וזה, אבל בגדול, כי התשובה היא כן, מדינת ישראל הכירה בזרם הממלכתי דתי כזרם חובה. מאז ומתמיד. עכשיו, אגב, בשביל להיות הוגן, אותו דבר קורה לילד במשפחת חמדון שגר בלוט, או משפחת שחדה שגר בכמות.
או משפחת ניקולה
ש... או משפחת חוג'ירת שגר ביודפת, שהוא מוסה על חשבון המדינה למקום, לבית ספר ערבי, והוא לא יצטרך ללמוד, למרות שיש בית ספר ביודפת. כן? גם בשביל להיות הכי הוגן שבעולם, אז גם ההופכי הנכון. זאת אומרת שילד בסלאמה למשל עומד במעלה צביעה, ויש כזה, אז הוא משלם את ה-700 שקל לחודש עבור ההסעה, למרות שהוא היה זכאי ללמוד בחינם, או אם הוא היה יהודי דתי, היו מסיעים אותו למורשת. בקיצור, יש פה עיוותים שאנחנו לא, אנחנו אחראים לתפעל אותם, אנחנו לא אחראים להחלטה שעומדת מאחוריה. יש לנו במשגב כמעט 2,000 ילדים שלא לומדים בבית ספר שהוא האזור רישום. אגב, זה היה עוד 1,000, אילו בממלכתי דתי לא היה להם רישום כפול. בממלכתי דתי, במורשת, יש אפשרות לחלק מילדים ללמוד בקריות, וחלק מילדים ללמוד בבית ש...
שדה
יעקב, לא משנה.
וחלק
במסגר. אז שמיפוי כפול, זה גם אחד מהבקשות שלנו ליישובים, כמו נגיד כמון, שחצי מהילדים לומדים בגילון, וחלק לומדים בגליל, מעלה צביעה ועודד. יש יישובים שמאופיינים בזה, ושזה מופיע בצורה הזאת. עכשיו, בחברה הבדואית, יש יישובים שמסיבה זו או אחרת, הילדים שלהם לומדים במקומות אחרים. זה היה תמיד, אגב, היה מסורת, אגב, של שנים, שלומדים, התלמידים המצטיינים יוצאים החוצה ולומדים בכלל בנצרת או ברמב"ם, במקומות יותר יוקרתיים, בחינוך הנוצרי גם יש את זה. אבל זה מין מהלך כזה, שמצד אחד אנחנו רוצים תחרות. אמרה את זה נועה, אנחנו לא חושבים שהמונופול הזה זה דווקא טוב, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים לשבור את בית הספר שלנו. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני חוזר. אנחנו לא נסיע ילדים של חוסניה לנחף על חשבון המועצה. זה לא יקרה. אילו היה לנו, אם ילד מחוסני ירצה ללמוד בעודד, למשל, או במעלה צביעה, אז אנחנו נשתתף ב... זה כלום, זה 10%, ונקל קצת על ההורים, שישלמו רק 600 שקל בחודש ולא 700, כן, לצורך העניין. זה מבחינת המדיניות שלנו. היא הבחינה נועה, קודם כשהיא דיברה, בין בתי ספר של המועצה, גם בדתי אגב, גם בדתי, אלה אם כן יש מיפוי, למורשת יש מיפוי, אבל נגיד יסודי, ילד ממורשת לא רוצה ללמוד ביסודי של מורשת, לא מסיעים אותו לאן שהוא שישר, אבל כן. עכשיו, בתוך המועצה, מכיוון שמאפיין, יש לנו ערך ויש לנו אסטרטגיה של לייצר מגוון ולעודד את המגוון הזה, אז אנחנו מבחינים, כן, בין הבית ספר של עודד ביודפת לבין ארדוף. אנחנו מבחינים בין מעלה צביעה וגליל, לבין תפן, שיש בית ספר חלופי, או כליל, שיש בית ספר דמוקרטי. ויש ילדים ממשגב שלומדים, שבוחרים לבחור שם. אנחנו לא רודפים אותם ולא קונסים אותם. גם את הילדים של חוסני, אנחנו לא קונסים. אבל אנחנו גם לא מסייעים. מי שבתוך המועצה, אנחנו כן מסייעים, בשביל שיהיה איזשהו גיוון. ובסוף זה יגיע גם לחברה הבדואית, העניין הזה שאמרתי עכשיו, הניסיון הזה לסייע. וחלק מהתופעות הן שליליות, כמו שאתה מציין, ואנחנו מכירים אותן, וחלק הן חיוביות דווקא, אבל כן.
שוקרה.
בסדר? טוב.
טוב, חדשנות וקהילה, אני יכולה להגיד שגם כענייני קורונה, תשומת לב הולכת פחות לחדשנות ויותר לראות מה שלום הילדים והנוער. אבל אנחנו כן בודקים בחינת מגמות, היה פה כמעט, אנחנו מזמינים הרבה מאוד מפמרים, זה מפקחים ארציים, לראות מגמות אחרות שאנחנו יכולים להכניס לכאן. צריך לזכור שאם מכניסים מגמה, כמעט תמיד צריך גם להוציא מגמה, כי מספר הילדים הוא פחות או יותר אותו דבר, ואי אפשר לעשות מגמה על כל 10 ילדים מגמה, אנחנו כן פתחנו מגמות חדשות, השנה נפתחה מגמה דיפלומטיה, שזו מגמה חדשה. הנטייה שלי בכלל, בגלל שהיא מאוד חזק פה גם רובוטיקה ואלקטרוניקה וכל מיני דברים כאלה שהם טכנולוגיים יותר, אנחנו מנסים לפתוח מגמות הומניסטיות שימשכו את הנערים ואת הנערות, שלפחות יקחו גם וגם. מגמה דיפלומטיה נפתחה השנה, שהיא מגמה שאנחנו ננסה לחבר אותה גם למנהיגות אזרחות, שהיא גם מגמה חדשה. מגמת עיצוב נפתחה לפני כמה שנים. הסעיף האחרון, אנחנו הקמנו את ההאב החברתי קהילתי, שנמצא, מי שמכיר את החממה, זה בצד, בהמשך של החממה. הרעיון הוא לחבר כמה שיותר גורמים. אנחנו עכשיו עם הפתיחה של קליקה, בקשרי עבודה מאוד מאוד טובים. אנחנו, יש אנשים שפונים לשם ומפנים אותם אלינו, ונושאים ביזמות שהיא יותר חברתית קהילתית, ויש לפעמים פונים אלינו, אנחנו מפנים אליהם, עובדים בשיתוף פעולה יפה, אז יש לזה גם...
סליחה להפרעה, כן. פשוט לא שאלה, אבל תגידי, את מזכירה כל מיני מילים, דיפלומטיה, רובוטיקה, עניינים, סתם מגמות כמו מתמטיקה, פיזיקה,
לא, אז, אז אני... לא, אני אגיד, כן, כן, זה לא מג... יש, אני לא, לא נעשה פה דיון... כן, בטר, יש כל המקצועות ליבה, קוראים לזה מקצוע, כל המקצועות, בסדר נמור, כל המקצועות ליבה נלמדים פה לעילה ולעילה, בדרך כלל. מעבר לזה, בית ספר יכול להחליט על מגמות שהוא רוצה לפתוח, שבשביל לקבל תעודת בגרות, יש לנו את כל המקצועות של
תוכנית... עדיין יש בגרות,
כאילו,
עדיין?
עדיין יש בגרות, כן. אני יכולה להרחיב, עדיין יש בגרות. אז בעצם יש את התוכנית ליבה שבשביל לקבל תעודת בגרות, או סיום 12 שנות לימוד, יש... איקס מקצועות שצריך ללמוד והן חובה. מעבר לזה, כל בית ספר רשאי להחליט על איזה מגמות אחרות שרוצה, הרחבות יותר נכון, שקוראים הרחבות או מגמות, שרוצים לפתח יותר לפי אג'נדה של בית ספר, לפי ביקוש, לפי רצון. יש לנו מגמות שאין לנו, למשל אחת המגמות שאני הייתי רוצה מאוד לפתוח, זה מגמת רכב, מכונאות רכב. לא הצלחנו, אז יש לנו ילדים שאנחנו שולחים למקומות אחרים. הם בודדים, אבל... בסדר, אז יש בתי ספר שפותחים יותר מגמות בכיוונים עמלניים, יש כאלה ש... בסדר? אבל כן, יש לנו, מהדברים האלה יש לנו הכל והרבה.
ולאט לאט קורות הגג מפתחת, הילדים יודעים, בבתי ספר יודעים מה הכיוון של הילדים. כי מי שלא הולך לאקדמיה היום, הוא צריך לקחת מקצועות מסוימים. לא כל מקצוע מתאים.
בואו, בעל גם רכב.
אמרתי מה שיש.
שנייה, רגע, רגע. מה יהודים? רצית? מי שמקשיב שמה. אוקיי.
לא, לא, מי שמקשיב
לדעת.
אבל אני איך לדעת.
השאלה והחשש פה זה אם האם דווקא הרבה אנשים במליאה, אני לא אגיד בשם כולם, אנחנו כן רוצים את הכיוון הטכנולוגי לחזק, להציל,
סליחה, חבר'ה, מדברים.
הנה,
שנייה, שנייה. הרבה מתמטיקה ופיזיקה, נקודה.
תחליפו את מערכת האגף. אני, אפשר לעשות על זה דיון, אני במשגב ממש לא דואגת, זאת אומרת אין מישהו שירצה לעשות משהו כזה ולא יעשה, אני כן דואגת שאין מגמת היסטוריה פה הרבה מאוד שנים, זה מדאיג אותי, אוקיי? זה שאין מגמת פילוסופיה זה מדאיג אותי, זה שכל ענייני השירה אני צריכה לעשות בלא פורמלי זה מדאיג אותי, אותי זה מדאיג, אני לא דואגת, יש פה סייבר ויש פה אלקטרוניקה, אין אלקטרוניקה אצלה, אנחנו, אני לא זוכרת מתי נפתחה קבוצה אחת, אנחנו שתי קבוצות אלקטרוניקה, זה אומר, תחשבי רגע מבחינת אחוזים, אם יש בסביבות, נגיד המחזורים האחרונים, נגיד יש 350 סמי י' ב' כרגע, מתוך 350 יש בערך משהו כמו 70 שלומדים אלקטרוניקה, עוד איזה 70 לומדים ביולוגיה, עוד איזה, בסדר? זה כבר נשמע לי מספיק. עכשיו את מבינה מה קורה, מזל שיש תיאטרון, מגמה מבוקשת, אז יש שם גם איזה 40, אבל המוזיקה והזה והתנ"ך שבלב וכל איזה, זה אנחנו ממש, זה מעט, בעיניי זה מעט, אני חושבת שחברה צריכה צריכים להיות קודם... לא, אני חושבת שתרבות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל נו בסוף, שנייה, שנייה. שנייה, אני לא שומעת. לא שומעת.
חברים.
חני, אני מציעה, אם זה מעניין את האנשים, אפשר לעשות דיון פעם אחת בוועדת חינוך בנושא, ונתמקד בזה יותר, את מי שזה מעניין, בשמחה. הגיל הרך, זה קצת תורף, מה ש...
חברים,
היה שר חינוך שרצה 5 יחידות מתמטיקה, אז לא אגיד מה קרה, לא אגיד מה קרה עם זה. הגיל הרך, תראו, הגיל הרך קצת תרפו לנו את הכלבים.
כן, חברים, זה לא מכבד, באמת.
בגיל הרך, אני לא יודעת אם אתם יודעים, שרת החינוך נכנסה ואמרה שהיא מעבירה את לידה עד 3 למשרד החינוך. כרגע, עד היום הזה, אתמול לפחות, הפיקוח לא יודע על זה שום דבר. זה לא אומר שבמרץ לא נקבל הוראה, שבספטמבר זה עובר לחינוך, אבל זה משנה את כל העניין הזה, כי כרגע אנחנו כחינוך מנסים לעשות מין חיבורים לכל מיני משרדים שאין להם קשר לחינוך, ולפעול דרך כל מיני מודלים כאלה ואחרים, אז מצד אחד זה ברכה, אני רק מקווה שיתנו לנו גם את המשאבים וגם את הזמן לעשות את זה בצורה נכונה, זה גם יעשה פה בעיניי איזה רעש לא קטן, כי אני לא חושבת שמהר מאוד יישובים יוותרו על המערכות הפרטיות. סטנדרטים של המערכות של המשרד לא יהיו דומות לסטנדרטים של היישובים, אבל נצטרך להתמודד עם זה. אז בגיל הרך בגדול, מה שאנחנו, הדבר, מה שכן עשינו, זה לא קשור למודל, זה קשור לצהרונים, שהקמנו 2 צהרונים בסיוע, מי שמפעיל אותם זה המרכז הקהילתי, זה חיבור שלנו עם המרכז הקהילתי, גם בבית ספר הרכס וגם בבית ספר גילון. בשאר בתי הספר לא היה צורך, זה לא שלא, הם לא יכולים להפעיל, זה פשוט דורש איזשהו מינימום של קבוצה. ויש לנו צוות, זה המקום היחיד, המועצה היחידה במדינה שיש לה צוות הדרכה של מדריכות גיל הרך שעובדות דרך המועצה, שזה דרמטי כי אנחנו מצליחים לאתר ילדים בגילי לידה עד 3, ולעשות פעולות שאחר כך יהיה, הנזק יהיה פחות גדול. לא רק כסף חוסכים, חוסכים בעיקר כמו, כאילו, צריכים לפתח בין לידה ל3, אפשר לעשות תהליכים שלפעמים ב5-6 כבר אי אפשר לעשות.
נועה, את יכולה להסביר את הקשר בין הקיומו של צוות ההדרכה, שנשמע לי מבורך וחשוב, לבין מודל הפעלה
נכון של ועדות חינוך? כן, אני אגיד, כי הייתה בקשה שיהיה מודל הפעלה לוועדות חינוך, ואז בעצם בישיבות שהיו, התברר שכל יישוב צריך משהו אחר. אי אפשר להביא לפה את, אני לא יודעת, לא מכירה כל כך שמות, שעושים כל מיני, הם באים עם מודל אחד. כל יישוב פה יש לו את הניואנסים שלו, ואת הגודל, קריטריונים אחרים, העסקות אחרות, ולכן המדריכות זה בעצם מבחינתנו הפתרון, כי גם יש השתלמות שמתבצעת פה פעם בחודש לכל המנהלות פעוטונים. כל צוות כזה, כל מדריכה נמצאת עם הצוות הספציפי ומתאימים את הדברים שהן צריכות. ראינו שאין מודל, היה, זה קם מתוך 2 יישובים שיש להם בעיה, היה רעש גדול, אחרי 2 ישיבות הבנו שלא צריך מודל.
אז זה לא עבודה עם ועדות החינוך שהן מורכבות מנציגי ציבור, זה עבודה עם הצוותים
נכון,
החינוכיים.
נכון, עם ועדות חינוך עובדת, ספי עובדת עם ועדות חינוך בעיקר בכל מה שקשור לחלוקת הגנים, שזה דרמה שקורית בין מרץ לבין ספטמבר, וסיוון עובדת עם ועדות החינוך בכל מה שקשור לגילאים שהם, לפעילות של אחרי הצהריים.
תודה.
הקמת מרכז גיל רך, זה מירב הייתה איתנו בישיבה שהייתה פה עם ה-360, אנחנו מדברים על מרכז גיל רך כבר אולי גם לפני שאני הגעתי, זה עולה כל הזמן מחדש. מדובר פה בהרבה מאוד משאבים, המשרדים השונים מבטיחים לנו שהם יעזרו והם יקימו וזה לא בעיה ורק נגיש תוכנית, זה לא קורה. אני אגיד שבסך הכל יש לנו את המרכז הרב המקצועי הזה, יש לנו אותו באנשים באיזשהו מנגנון עבודה, אין לנו בניין, שיש לזה ערך, אני לא מזלזלת במקום עצמו, למקום יש ערך. גם למקום, אנחנו גם שדנים על זה, אפילו באופן תיאורטי, יש תמיד את הסוגיה, האם זה עוד פעם יהיה פה במרכז, האם זה יהיה באחד היישובים הבדואים וילדים יגיעו לשם, האם נעשה משהו וסניף. כרגע אנחנו בעיקר חולמים, כי אין לנו את המשאבים, אנחנו כן, בישיבה האחרונה שמרב הייתה, זה עוד פעם עלה ועוד פעם יבדקו. בגדול, אני אומרת, את המענים אנחנו נותנים, אבל זה יכול להיות יותר מקצועי, יותר במקום אחד, עם ניהול אחד. כרגע כל אחד, הרווחה עושה מה שיכולה, החינוך עושה מה שהוא יכול.
מה זה דרך 360?
360 זה תוכנית לאומית שנותנת מענה לאוכלוסיות שהן מוחלשות. אנחנו הצלחנו להכניס את התוכנית הלאומית רק לבדואים, שזה בעצם תוכנית שנותנת, המיוחד בתוכנית שהיא רב משרדית. יש שם חיבור של הבריאות, של הרווחה, של החינוך, של התשתיות, של השיכון, שהם עובדים בעצם ביחד ומנסים לעשות איזשהו איגום משאבים. אנחנו מקבלים את התוכנית הזאת, שזה גם מנגנון וגם משאבים רק לבדואים, וגם ביחסית בסכומים קטנים.
מה הסיבה?
כי אנחנו אשכול 7.
בגלל הסוציו?
כן. היה צריך לשכנע שלבדואים פה כן מגיעה התוכנית, יש לזה משמעויות כלכליות לבדואים. אז זה אמרתי לגיל הרב. בנות שירות, הנושא נבדק ואנחנו נחליט בקרוב מי הגורם שמטפל בזה. זה גם, יש פה ככה באמת הרבה עמותות שמתעסקות עם זה, זה לא פשוט. חינוך חברתי קהילתי, זה בעצם החלק של המרכז הקהילתי. אז אנחנו אם רצינו, בעצם הייתה תוכנית של הקמת, בעצם העסקת מנהלי חינוך, שזה יהיו גורמים מקצועיים ביישובים ולא רק רכזי נוער שמתחלפים. כרגע יש 18 יישובים מתוך 29 יישובים יהודים יש ב-18, זה התקדמו מ-13 של שנה שעברה.
כמה היו?
היו אפס, אחר כך, לא, היו אפס, לא, אני אומרת משנה שעברה, היו אפס, זה התחיל בכלום, לא זוכרת כמה היו בשנה הראשונה.
בשנה שלנו היו בשלושה יישובים.
שלושה, שישה, והיום היו 13, והיום אנחנו עם 18. זה מאוד מאוד משדרג את השיח, כי זה אנשים שבאים באמת יותר מבוגרים, לא ככה רק לזה.
ובאים לנהל זה כמו שצריך, ולא כל שבוע הורים.
נכון, נכון, נכון. לא, לא, זה מאוד...
לא, זה מצדיק את עצמו.
זה מאוד מאוד מורגש.
אז כן. זה עוד מנגזם, גם יש עם מי לעבוד, זאת אומרת שפחות אנשים לדבר איתם ולא, זאת אומרת שדמות אחת ביישוב, לדבר איתה על כל מה שקורה בחינוך ביישוב, זה מאוד מקל וגם עושה את זה באמת מערכתי. ולגבי מרחב התבגרות בטוח, זה פורומים פורום שפועל, כרגע אנחנו קצת בחוסר של אנשים, אבל מי שבעצם מחזיק את זה עוד פעם זה חינוך, רווחה, מרכז קהילתי. נראות רואים כל יד, אנחנו במאמצים גדולים מאוד לחבר את מחלקת הנוער לחינוך, יש לנו ניסיונות בכמה בתי ספר שזה יהיה, שיהיה לזה, שיש ימי הורים שמזמינים חלק מהמדריכים של המרכז הקהילתי, יש בית ספר אחד שמתכנן בתעודה של סוף שנה הזאת הערכה של אחד הדברים שילדים וילדות עושים מחוץ לבית ספר, זה אתגר גדול, יש לזה עוד פעם, זה דיון לוועדת חינוך אם רוצים עוד פעם, אבל זה משהו שאנחנו נסים לעשות. טוב, רב תרבותיות יש לנו בתוך המועצה ויש גם הרבה מאוד מחוץ למועצה, מאז שאפילו הכנתי את זה כבר יש לנו עוד כמה. היו הרבה תוכניות לבתי הספר, כלום לא קרה בקורונה כי היה אסור לערבב את הקפסולות. אנחנו בעצם חוזרים לזה, כמעט בכל בית ספר יש להם איזושהי פעילות עם עוד בית ספר, אם זה בית ספר, אם זה חילוני דתי ואם זה יהודי ערבי, אם זה מחוץ למועצה, אם זה בתוך המועצה. זה קורה לא מעט, אם זה דרך, אנחנו בדרך כלל מנסים לעשות משהו שהוא, יש לו איזשהו תוכן, לא מפגש לשם מפגש, אלא שהם עושים משהו ביחד בתהליך ארוך, לא בשניים שלושה מפגשים. נוער וחוגים, זה שמחלקת הנוער יש בהר כמון, ניסיון, לא יודעת אם יש פה מישהו, נציגי כמון כמן מכמנים, יש מנהלת הר כמון שהיא בעצם מנהלת שעובדת בכמה היבטים, אז גם עם הנוער.
נועה, בהקשר הזה, אני רוצה לומר, להעיר איזה נקודה למחשבה, חלק מהיישובים שלנו, אין להם בשכנות יישובים מהחברה הערבית שהם בתוך המועצה. אם ככה תובל ופלח, השכנים שלנו הם לא במועצה. אבל אנחנו כן מקיימים פעילות חינוכית, כי זאת אג'נדה שהיא חשובה לנו, יחד עם דיר אל אסד במקרה הזה, שאנחנו שותפות גם בדיר אל אסד. מה המקום של המועצה, איך את רואה את המקום של המועצה בליווי מהלכים כאלה, שמשלבים פעילות עם יישוב במועצה ויישוב
במועצה. ככל שאפשר ללוות, נלווה, אין לנו משהו נגד עיר אלא, זאת אומרת, בעיניי זה מבורך כמו שמישהו החליט את זה במועצה אחרת, אז אם כל עוד עיר אל אסד יהיו בשותפות עם העניין הזה, בשמחה. זה גם קורה, יש גנים שעושים שותפות, אתם...
אנחנו עושים אותם בפועל, כי מסתבר פה ידע, שחשוב.
נכון, לא, אז אנחנו מלווים עם הרב, יש לנו עם הרבה מאוד רשויות שהן לא שלנו.
הנה, כתוב בסעיף 2.
כן. זה לגבי כמון כמאן, מרכז מוזיקה שאנחנו בעצם בונים פה, זה גם כן, צריך ללכת לשם אולי באחת המיליון. זה מקום שגם יוכל להגיע לעשות פה פעילויות שהן יהודיות ערביות, ועל הפסטיבל שקיים בפסח אני לא יכולה לדבר. זה סודי כרגע.
לא, זה לא סודי, אנחנו...
לא, עובדים על זה, רוצים להקים את זה, זה משהו שהיה לפני הרבה מאוד שנים.
זה רק לא לפרסום.
לא, אנחנו פשוט רוצים שזה יצא לפועל, כרגע אנחנו...
אבל יש בחינה, יש בחינה.
אבל יש בחינה כדי שיהיה לנו פסטיבל של שלושה ימים או יומיים לפחות שפשוט.
טוב, החלה והשתלבות זה יעד, וכמעט אנחנו כמעט מסיימים. אני חושבת, החלב השתלמות זה אחד הדברים שהתקדמנו בו הרבה מאוד. קודם כל בתוספת תקן, יש בדיוק, שישה בדצמבר זה שנה שעובדת אילת על אור מאבטליון, בניהול מחלקת פרט וחינוך מיוחד באגף. בעצם זה בעיניי, לא רק בעיניי, גם בעיני התושבים שנעזרים בעילה, השדרוג שנעשה בתחום הזה של משפחות וילדים צריכים מיוחדים הוא מאוד מאוד ניכר, גם יש יותר, כנראה שיש תפקיד אז יש יותר פניות, אבל יש באמת התייחסות מאוד 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 אינטנסיבית וטיפול מאוד מהיר בפניות כרגע שיש את התקן המיוחד הזה. היכרות בין ילדים, אנחנו בעצם, אתם יכולים לקרוא, יש הרכבים מוזיקליים, אנחנו עושים בצי ספר מנגנים בין כמה בתי ספר. בסדר, אם יש משהו ששווה להרחיב עליו את הדיבור. שילוב ילדים ובני נוער, אנחנו... צריכה את הלימון.
אני... העניין הזה של... שצרכים מיוחדים בקהילה, אני לוקח את זה לכל האורך, מבחינת הרווחה במועצות אזוריות וכו'. בגדול, המרחב הכפרי לא לוקח את חלקו. לא ממלא את חלקו בפתרונות לבעלי צרכים מיוחדים. לא בוגרים ולא ילדים ולא אף אחד. גם מבחינת דיור, גם מבחינת תעסוקה, גם מבחינת שילוב בקהילה. וגם מבחינת פתרונות לחינוך מיוחד. יש כמה מועצות אזוריות, מועצה אזורית מעברות חרמון, שהתקדמו יותר, אבל בגדול אנחנו נסמכים על הערים בדברים האלו, ואנחנו בעצם שולחים את ילדינו, אחינו, לא משנה, הורינו, לפתרונות עירוניים, בזמן שחלק מהפתרונות, לא כולה, וזה יש אתגרים אצלנו, יש דברים שזה יותר קשה אצלנו, תחבורה ציבורית למשל, שזה מעקב רציני, בכלל כל נושא ההסעות, אבל בחלק מהדברים דווקא יש לנו יתרונות. עשו בתנועה הקיבוצית כל מיני מפעלים מעניינים של פתרונות חיים לבעלי צרכים מיוחדים, וגם עובדים בחלק מה, אפילו מיישובים קהילתיים, במצפה נטופה יש דבר כזה, יש מין פיילוט כזה, ואנחנו רוצים להיכנס לפיילוט הזה. עכשיו, אני אומר את זה כי, בוא נגיד, אם ילדים עם צרכים מיוחדים, מה שדיברתי קודם, מפילים עלינו את התיק של להסיע אותם, אז זה סתם עונש כלכלי, שאנחנו עולה לנו הרבה, ואנחנו נותנים לאנשים את מה שבכלל מגיע להם בחוק. כן? בהיבט של ההורים, הם לא קיבלו איתנו כלום, הם קיבלו את מה שמגיע להם, בלבד. לא קיבלו כלום. אבל בעניין הזה שאנחנו מחזיקים פה, מישהו שרגיש לצרכים שלהם, אנחנו מייצרים קבוצות שלהם, שמדברים אחד, לפחות בנוער ובילדים, שזה מובהק, זה תושבים שלנו, שהם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, השתדרגנו 1,000 מונים. 1,000 מונים השתדרגנו בעניין הזה של טיפול בילדים. אני מקווה בקרוב מאוד שאנחנו נהיה פיילוט ארצי, אחד מהמקומות, ויצא עכשיו שאלונים, אני מנצל פשוט את ההזדמנות הזאת, ואני אומר לכם שיצא או יצא לכל היישובים שלך, שאתם נמצאים בשאלון, לגבי פתרון חיים ותעסוקה ובעלי צרכים ייחודיים בוגרים, ותראו שמישהו בכלל עונה לזה ורואה, כי אני רוצה להיות ביותר מיישוב אחד בפיילוט הארצי, שאני הצלחתי להניע בעניין הזה של... של שילוב של בעלי צרכים מיוחדים בקהילה, ביישובים קהילתיים במרחב הכפרי. בסדר, מעבר לקיבוצים
מה זה אומר? אתה יכול להסביר?
אתה תקרא את זה, זה אומר לבנות להם מקום לגור, ולבנות להם מקום לתעסוקה. זה לא אומר כסף, זה יותר אומר, מה שנקרא, שילוב בקהילה.
צד יש כזה בחוק ובנעריה,
וזה מתחיל. זה לא משנה, זה ההפך אפילו.
הם עוזרים.
אפשר לראות את זה כאיזשהו מקור
לתעסוקה. לא, תגיד, המדינה היא גם רוצה להיות חלק עד הסוף.
חלק מהתהליך.
כן, כמעט כל התהליך. רוצה שתפו.
טוב, יש אגב, היוצא מן הכלל, זה כמובן קישור, כן? וכמובן a community, שכתוב. זאת אומרת, יש לנו יישוב מיוחד, שזה העניין שלו. יש לנו מפעל מיוחד עם תושב שלנו, שמנהל אותו ושמרכז את הפעילות שלו, שגם משרת הרבה תושבים שלנו, גם תושבים של האזור. שזה קומיוניטי מחזור פסולת אלקטרונית בתל אביב. אבל עדיין אנחנו, יש לנו עוד אפשרות, ואני רוצה בתוך היישובים להכניס את זה, יכניס את זה יותר לתודעה.
הדבר עם ילדים ונוער זה שיש לנו, כל מי שאנחנו מסיעים אותו חוצה והם חוזרים אחרי הצהריים הביתה, היכולת שלהם להשתלב היא לא פשוטה, גם כי חברתית הם פחות מכירים את הילדים והילדות, וגם הרבה מאוד פעולות הם לא בנגישות, כי זה לא משהו שהוא ב-state of mind. אז בעצם יש פורום שאילה מהחינוך, נירית מהרווחה ויעל מהמרכז הקהילתי, נקרא פורום צרכים מיוחדים, שהן מקדמות את זה, זאת אומרת, יש באמת חיבורים, גם עם ועדות החינוך, לשמוע איזה ילדים מגיעים, כי היום יש שם הרבה ילדים של חינוך מיוחד שנמצאים בתוך היישובים, גם אם זה לא משהו פיזי. לפעמים צריך לדעת ולדעת איך להתעסק, איך לטפל, איך לגשת לילדים עם צרכים מיוחדים מכל מיני סוגים. זה אתגר לא פשוט, אנחנו, זה לא, זאת אומרת, זה באמת סוגיה. הילדים האלה לא יוצאים הרבה מהבית אחרי הצהריים, לא תמיד הם רוצים, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל שזה יקרה. שני דברים ככה שאני רוצה להגיד שבגדול קרו פה באמת חדשים. דיברתי על ההאב החברתי, אז זה בעצם חיבור של הספרייה עם החממה, שהמטרה היא יצירת שיתופי פעולה. הרעיון הוא שלא הקמפוס יצטרך לצאת לכל מיני מקומות, אלא יגיעו אל הקמפוס אנשים שיוצרים וממציאים דברים ועושים דברים בעולם האמיתי, ותלמידים וצוות יוכלו לחבור אליהם ולעשות איתם דברים. זה מתחיל לקרות ככה מאוד מאוד בקטן, אני מקווה שזה יקרה, שזה יקרה יותר.
דרך אגב זה קורה.
אני יודעת שזה קורה, אבל זה קורה, אני אומר, זה קורה מעט, היית רוצה שזה יקרה הרבה הרבה יותר.
יש לי שני תלמידים במשגב שמגיעים לחונכות.
אז זה אתה מדבר על כיתת משגב, אבל אני רואה שכבר מאוחר. בכיתה, יש, אני אגיד, יש לנו, באסיף יש לנו, זה לא פיילוט, זה תוכנית, פיילוט זה דבר שמתחיל ונגמר. זה תוכנית, יש לה הרבה אתגרים, שאנחנו, זה מבחינתי צריכה להיות ככה, כל המערכת בנויה, הם לומדים, כל מערכת השעות שלהם היא אחרת. וחלק, ויום ראשון הם, זה יום שהם ממנטורים, הם בוחרים, הם מוצאים מנטור או מנטורית מהקהילה, והם עובדים יחד עם מישהו מבוגר שמנחה אותם, זה באמת משהו שהוא ככה קצת שונה. אני מקווה שמתישהו כל הורי ועם משגב וילדי משגב ירצו ללמוד ככה, זה בכיוון שלא בגרות, בסדר? יעשו בגרות, אבל זה לא העיקר. הדבר האחרון בעצם שרציתי לדבר עליו, זה הזכרתי את המייקר, זה גם כן חלום של הרבה שנים, הצלחנו להקים בעזרת כל מיני אנשים טובים ותרומות, מרחב התנסות שהוא בעצם מרחב עמלני, יצרניה, כן? שם, כתבו עוד שם זמני או עוד לא? הוא יושב כרגע במתחם ניר, שזה קידום נוער בשיתוף עם הרווחה, אבל כבר יש שם ביקוש להרבה מאוד, כולם רוצים להגיע לשם, הרעיון הוא גם ליצור שם דברים שהם לשם המוצר עצמו, אבל בעיקר יותר התהליך. זאת אומרת, עבודה שהיא תהיה גם טיפולית שקורית שם, גם להביא, אנחנו רוצים להביא גם בתי ספר שלא נמצאים בתוך הקמפוס לפה, גם הבדואים וגם הלא הבדואים, אבל שיגיעו בעצם לכאן, זה קצת יותר מסובך, אבל זה גם יקרה. יכולים לקרוא ככה בגדול, וגם אפשר ללמוד מתמטיקה מצוין במקום של עשייה, של לעשות זוויות ומשולשים ועוד כל מיני דברים. זהו, אז זהו.
שאלות. שאלה.
כן.
יש איזשהו קשר עם
האשכול,
עם פעילות חינוכית שנעשית
באשכול? היום ישבנו עם טל, כן, יש קשר. אנחנו עובדים עם האשכול בשלושה צוותים, יש צוות גיל רך שספי יושבת שם, מנהלת הגיל הרך. יש צוות שמחבר את התיכון לאקדמיה, שזה אסף מקציר יושב שם, כמישהו גם בא מהאקדמיה, אז יש שם, זה עוזר מאוד. ויש את הצוות שגלית מהחממה יושבת, שזה פדגוגיה באופן כללי.
זה פותח.
כן, אנחנו מעורבים.
מימון בעצם?
כרגע עוד לא מימון, אבל אנחנו לא, כל זה כסף. גם הביקור שהיה פה של ג'ן מוריסון שהגיע דרך האשכול, זה היה, בעיניי זה היה מאוד מאוד חשוב, זה חשף גם את הצוותים לדבר הזה, זה ממשיך קשר איתה כרגע דרכי. אני מאמינה שזה יביא גם כסף, אבל זה
הרבה הקשרים.
זה שיתוף פעולה, והוא... כן, טל הייתה פה היום, רוצים להעביר שאלותים של סטם, אנחנו עובדים איתה.
תודה.
כן.
אולי זה נכנס כאן בתוך כל השקפים, ולא עוזר הרבה מילים.
סוגיית קידום הנוער.
כן.
של נוער בסיכון שיש שם במסגב. איפה הם פה בתוך התמונה של כל הפרויקטים וכל העשייה? כי לי יוצא לעבוד איתם באיזושהי דרך אחרת. הם מגיעים אליי להתנדב.
רונן, חבר אתם עכשיו.
איפה? שלוש
שנים במרכז זיתים.
כן. איפה הם, איך החיבורים?
לא, החיבור איתי הוא צאן, אני רק שואל עכשיו איפה הם בתוך כל הסל הגדול שאתם...
אז אני אגיד ממש בקצרה, ואם חני תרצה, יש לנו כבר תוכנית שנתית לוועדת חינוך. אני אגיד באמת בקצרה, כי זה דיון ארוך.
זה שעה שמונה, חלק.
אז לענות או לא?
לא, זה קיבה שנייה, זה עד שמונה וחצי.
בתפיסה שלי הם חלק מנוער שנמצא בקידום נוער, זה חלק מהרצף. ולכן הם גם יושבים בתוך הקמפוס ולא מחוץ לגדר או ביישוב אחר. הם עולים לעשות כמו כולם, הם מגיעים לפה, יש להם את התוכנית המיוחדת שלהם, הם לומדים, כל הלמידה היא אחרת, הם מקבלים מעבר להשכלה של בגרות, גם כל אחד לפי, יש כאלה שעושים שם גם בגרות מלאה, זה לא בעיות למידה, בסדר? זה לא לקויות למידה, זה לא חינוך מיוחד, זה ברצף של החינוך הרגיל. אנחנו, מנהלת היחידה של קידום נוער נמצאת בחלק מהפגישות של המנהלים והמנהלות של הקמפוס יחד איתי, לפי הנושאים, ואנחנו בוחנים מתי זה מתאים ומתי זה לא מתאים. כי מי שעזב את בית ספר, יש דברים שהוא לא יוכל לעשות בבית ספר.
הקידום נוער זה גוף, אבל הוא בעצם משתלם בכל מה שבעצם את נמצאה.
פיזית הם נמצאים בפנים, הם משתלבים לפי צורך, יכולת, מגבלות, כל מיני, אבל בשיקול דעת, כן.
אני רוצה להגיד רגע בשם הוועדה. הקורונה השפיעה מאוד על הפעילות והאגף עובד מאוד מאוד קשה בשוטף ובתפעול הזה, ועל זה צריך באמת להגיד תודה גם לנועה וגם לסיבה. אני רוצה להגיד משהו שנועה הכניס אותו כל הזמן לאורך המצגת, אבל שלתפיסת הוועדה הוא אחד הדברים המשמעותיים לעבודה, זה המטרה של ועדת חינוך ולב הקהילה שמה לעצמה, זה הנושא של הנראות של כל ילד, של השיתופי פעולה עם כל מחלקות המועצה, עם המרכז הקהילתי, עם אגף החינוך, ואני רוצה להגיד שזה לאט לאט, ככל שהקורונה גם קצת מאפשרת, קורה, והוא בעיניי מאוד מאוד משמעותי, אבל יש עוד, בהחלט שיש עוד הרבה עבודה, וזו ההזדמנות, כמו שאמרה, אם יש איזה בקשות, רק רצונות להעלות נושאים, זה משהו שוועדת חינוך תחזור ותפעל בשוטף, תוכל לעלות לדיונים ולקבלים.
תודה רבה, זה
עבודה נהדרת. תודה רבה. לסיכום, אנחנו, אין לנו פה עוד... עוד החלטות, אבל כתוב זה הדיווחים, אנחנו קצת גלשנו, אבל אני כן אגיד שני דברים עיקריים. הייתה, קודם כל, משרדים הממשלתיים התחילו לתפקד, בסדר? יש תקציב למדינה, והדבר הראשון, הדרמטי ביותר, זה השינוי בתקצוב של החברה הערבית. אנחנו היינו בפנים, בעניין הזה אפילו הקדמנו את כל הסיפור הזה כשהגשנו את הגשנו הליך משפטי בשם ילדי קמאנה, זה היה במקרה שלא מקבלים את התקצוב היחסי בגלל הסוציו-אקונומי, זה היה בתוכנית ניצנים, אבל זה לא כך משנה, זה הניע את המהלך של הכניסה של אחמד ושל בכלל כינוס פה של כל המועצות האזוריות היהודיות שיש בהם תושבים ערבים, וההכלה שלנו, אנחנו נכנסנו, אנחנו בפנים. אנחנו מפנים תקדם, אני יודע איך קוראים לזה, של כל ההחלטה.
550, כן, החלטה של 550.
אחמד היה בכפר קאסם, בהשקה, הוא היה, לא, בשביל, בכל הדיונים של האוכלוסייה שלנו הערבית היא בפנים. וזה לא טריוויאלי, כי החלוקה שלנו סוציו-אקונומית היא כביכול הייתה אמורה, היינו אמורים לפתור את זה בתוך עצמנו, וזה לא, היו מפסידים הרבה. בנוסף לזה, יש רצון, גם במשרד הפנים יש רוח חדשה של הצלת סמכויות, קראתם על זה אולי, של גם היינו אצל השרה כבר כמה פעמים, העניין של התייחסות למהלכים של התכנון, של הטבעות, כל הקשיים שאנחנו חווים בשנים האחרונות. משרד נגב גליל, יש שינוי דרמטי, זה משרד שהוא היום מקורב, הוא מחזיק בעצם גם את משרד החקלאות בפיתוח הכפר, והוא מקורב לאוצר, שזה הכי חשוב. ויש יקרה שם משהו חיובי. אני לא יודע עד כמה עמוק זה יגיע וכמה זה, יקרה שם משהו חיובי, זה מבחינת עדיפות לאומית, זה מבחינת פיתוח אזורי, אוניברסיטה בגליל, לא משנה, מדברים על, לא יודע אם הבית חולים באוסופיה וסכנין, זה היה די בדיחה, אבל לא משנה, לא. הפיתוח, הנגב והגליל, זה חשוב גם לערבים וגם ליהודים. וזה, ואנחנו על רוח טובה בעניין הזה. אני ישבתי גם עם שר השיכון השבוע, וכבר, מה שנקרא, זה כבר מתחיל להיות, אם היה כל השנים קושי, בעיקר במשרד הפנים אגב. משרד הפנים זה הפך להיות באמת סניף של ש"ס הרבה שנים, וזה לא היה טוב לנו. לא היה טוב לנו פשוט, לא ליהודים ולא לבדואים. אבל עכשיו העניינים משתנים, מנסים, משרד תחבורה כבר ראיתי, גם במשרד התחבורה, הצרכים שלנו הרי זה כבישים של יהודים ושל ערבים ביחד, אנחנו מנסים לא לתקצב איזשהו כביש דרך ההחלטה של החברה הערבית, אבל לא יודע מה, כביש גישה להר הבנים למשל אולי כן.
שם, כן.
כן, זאת אומרת, אנחנו על זה בעמוק, בכל הפרמטרים, גם מבחינת פיתוח הגליל והפריפריה, גם מבחינת החברה הערבית, ויש שיפור. יש שיפור, אנחנו מרגישים שיפור, אנחנו כמובן נצטרך לבדוק את התוצאות, ואנחנו, הכל תלוי בכלל בהישרדות של כל הקונספט וכל השאלה וכל השיתוף פעולה, זה המדהים, אבל זה איפה שאנחנו נמצאים. ואנחנו באופטימיות, אנחנו נכנסים לחנוכה, אני נכנס לחנוכה באופטימיות מסוימת, אני אראה איך עוד איך אני אעשה את הברכה לחנוכה.